אוקיי, אז בוקר טוב לכולם, מקווה שכולם שומעים. אז קודם כל, הגעתי מולכם בזמן, זה יפה. לא זוכר שיעורים אלה מתחילים בשעות 9, אז כבר טוב. אז לי קוראים פאבל, אני CTO של חברה בשם Code Value, שעוסקת בפיתוח תוכנה, ייעוץ והדרכה. אנחנו כאן באירוע על Visual Studio 2012 ו-C-Sharp 5, מעין שני חלקים כאלה של שני דברים שלא בהכרח קשורים, אבל גם קשורים. זה האימייל שלי, זה הבלוג שלי, מי שמעניין אותו, משעמם לו, אז מוזמן. אני אתחיל בהקדמה קצרה על מה אנחנו הולכים לדבר היום. ואז נתחיל. אז בעצם יש לנו כאן שני חלקים. החלק הראשון הוא Visual Studio 2012, זה שגרסת ה-Release Candidate יצאה לפני שבועיים וחצי פחות או יותר, מה שאומר שה-Release הוא די קרוב. לא יודע בדיוק מתי, מייקרוסופט לא אומרת, אני לא עובד במייקרוסופט, אז אני לא יודע להגיד, אבל אם ככה, מהיכרות העבר וכו', אז כנראה אזור, אולי אפילו יולי, אבל כנראה אזור אוגוסט, כנראה תצא הגרסה הסופית, ה-RTM, מה שנקרא. רק למען השעשוע, כמה אנשים התקינו את ה-Visual Studio 2012, את ה-RC או את ה-Beta או אחד מהגרסאות? אוקיי, אז יש כמה אמיצים, טוב מאוד, אז זה בסדר. אז המטרה של החלק הראשון היא בעצם לראות מה חדש ב-Visual Studio 2012, כמו כל פעם שיש Visual Studio חדש, יש חידושים, שיפורים וכל מיני. מטרה להסתכל על חלק מהדברים האלה. אני לא אצליח לעבור על הכל, אני סיכוי גם גדול לא יודע את הכל, כי יש המון שיפורים בהמון דברים. אבל אני אתרכז בעיקר בסביבה. מה שאני לא אדבר עליו, אלא אם כן יגמר לי הזמן ואז אני כן אדבר עליו, זה חידושים ב.NET 4.5 באופן ספציפי, זאת אומרת מה חדש ב-Class Library למעשה. אבל המיקוד בחלק הראשון הוא הסביבה עצמה. עם קצת דברים שבכל זאת נוגעים בפרמוק, אבל פחות. החלק השני צפוי להיות על C-Sharp 5. C-Sharp 5 זה הגרסה הבאה של C-Sharp, לא מפתיע יותר מדי, שלמעשה כבר, הבסיס שלה הוצג כבר ממש מזמן, בסביבות סוף 2010, בכנס שהיה אז גם כן מייקרוסופט בארצות הברית, ובעצם הפיצ'רים האלה קצת השתדרגו, טיפ-טיפה, מימוש להם השתפר, והם די ברמה של שאפשר להוציא אותם. אז המטרה להסתכל על הפיצ'רים האלה, למעשה שני פיצ'רים בלבד ב-C-Sharp 5, בניגוד ל-C-Sharp עם גרסאות קודמות שהיו הרבה יותר פיצ'רים. אז יש רק שני פיצ'רים, אבל פיצ'ר אחד הוא נורא גדול, לפחות מבחינת האימפקט הפוטנציאלי שלו, וזה הנושא של Asynchronous Programming, שלא רשמתי כאן בצורה מפורשת, אבל Asynchronous Programming זה בעצם הפיצ'ר המרכזי ב-C-Sharp 5. ויש עוד פיצ'ר אחד קטן, שהוא כזה נחמד כזה, אבל הוא לא, כן, הוא לא מה שיעשה את ההבדל אולי. אז זה בעצם הדברים. אז אנחנו נתחיל, נראה לי. אז הנה, זה הסלייד הפרסומי היחיד שאני הולך לשים כאן. מעבר לזה אני לא יודע לכתוב כאלה סליידים, לא אני כתב את הסלייד הזה. אז Visual Studio, כמו כל Visual Studio, מנסה לתת לנו אפשרות לכתוב אפליקציות לכל מיני סוגים. האפליקציות הקלאסיות, יש להם היום שם, נקראות Desktop Applications. Desktop Applications זה מה שאנחנו מכירים, שאנחנו כותבים, למשל, Console Applications, WinForms, WPF, אפילו Silverlight. זה בעצם Desktop Applications, זה האפליקציות הרגילות, הסטנדרטיות. באופן טבעי, Visual Studio מחויב להמשיך לתמוך באפליקציות מהסוג הזה, שכמו שכתבנו עד היום, אין בעצם שום הבדל. ההבדל הוא שיש כמה דברים חדשים. דבר אחד זה מה שנקרא Windows Metro Style. המטרו סטייל זה האפליקציות החדשות, או לסוג החדש של אפליקציות, שאפשר לכתוב על Windows 8 בלבד. כלומר, Windows 8 ומעלה. עדיין אין ומעלה, אבל אז Windows 8 בלבד. אלה אפליקציות שנראות אחרת, הן בנויות אחרת, הן משתמשות ב-API שונה לגמרי, ממה שאנחנו אולי מכירים מעולם הדסקטופ. הוא מבוסס על מנוע חדש שנקרא Windows Runtime או WinRT. אני אדבר עליו טיפ-טיפה בהמשך החלק הזה. ובעצם, Visual Studio 2012 זה הכלי היחיד שאיתו יהיה אפשר לכתוב Metro Applications. אי אפשר יהיה לכתוב את זה בשום כלי קודם. אז מה זה בעצם נותן? מה זה Metro Applications? אני אדבר על זה טיפ-טיפה בהמשך, כמו שאמרתי, אבל תדעו שהכלי הזה גם כן מחויב לתת experience טוב בפיתוח של אפליקציות Metro. זה הדבר היחיד ש... ירוץ על, זאת אומרת, זה הדבר שבעצם הוא חדש בווינדוס 8. ווינדוס 8 מסוגל להריץ גם אפליקציות דסטופ כמובן, אבל גם אפליקציות מטרו שהן חיה אחרת במובנים מסוימים. דבר נוסף שוויז'ואל סטודיו מחדש זה הרעיון של דרייברס. דרייבר זה לאנשי C, C++, וגם זה לא לרובם. מישהו כותב פה ב-C++ אגב? מישהו? אוקיי, יש כמה אמיצים, גם כן טוב מאוד. אז בסדר גמור, אז גם לכם יש הרבה חידושים בג'ויסטודיו 2012, לא רק בתחום של דרייברים, אלא גם בתחומים אחרים. ספציפית, העולם של כתיבה של קרנל דרייבר, זאת אומרת, דרייברים שרצים בעצם בעולם של הקרנל, זה API אחר, זה עולם אחר לחלוטין, אף פעם לא נתמך על ידי ויז'ואל סטודיו. שנים אנשים שכתבו דרייברים ביקשו ממייקרוסופט, בואו תעשו משהו, תארגנו, זה סתם, אפילו וויזארד של פיינל פרוג'קט כזה, משהו כזה מינימלי, שום דבר. מייקרוסופט היו בדעה, לפחות בעולם הזה של הדרייברים, שצריכים לעבוד הארדקור, זה אומר קומנד ליינס, כל מיני כאלה, כלים כאלה נוראים, דיבאגרים, זה רק WinDBG וכל מיני דיבאגרים כאלה לא הכי ידידותיים למשתמש. וזה בעצם היה המצב במשך הרבה מאוד שנים. ואז פתאום, הפתעה, אפשר לכתוב דרייברים באמצעות Visual Studio, על ידי, יש לנו עכשיו וויזרדים לפרויקטים מכל מיני סוגים של דרייברים. אפשר להתחיל לבנות דרייברים Visual Studio, ואם זה לא מספיק, אפשר אפילו לדבג דרייברים Visual Studio. כלומר, Visual Studio מסוגל לדבג היום גם קרנל, שזה גם כן משהו ש... כאילו, אני אישית לא אמנתי שדבר כזה יקרה לעולם. אבל מישהו שם כנראה התחיל להבין שוואלה, אולי יש היגיון בזה שנוכל לעבוד מסביבה יותר נעימה מאשר WinDBG בשביל לדבר גם דברים כמו דרייברים, כן. אפילו שזה נורא נורא low level וכו', למה לא? אז היום זה נתמך, Visual Studio 2012. אז זה בהחלט בשורה למי שכותב דרייבר. מי שלא, אז אומר, כן, זה מי אכפת, כן. אבל בסדר, אבל זה משהו ש... אותי טיפ-טיפה ככה, אם אפשר לקרוא זה מרגש, כן, בעדינות. בכל זאת זה דרייברים. כזה מרגש, אבל בכל זאת. הדבר הנוסף שהוא ככה משהו שהוא בפוקוס מבחינת הכלים, זה כל הנושא של גרפיקה. המון דברים היום גרפיים. המטרו סטייל אפליקיישן זה בוודאי, יש להם המון עניינים גרפיים, אבל סך כל הדברים האלה היו קיימים עד עכשיו. יש לנו אפליקציות WPF למשל וסילברלייט, ויש להם הרבה גרפיקה. האם התמיכה לא הייתה מספיק טובה בשביל סטודיו 2010? אז התשובה היא שהיא לא הייתה מספיק טובה, למשל מי שעבד עם WPF או Silverlight ידע שהדיזיינר של Visual Studio והדיזיינר של Expression Blend הם שונים. ו-Visual Studio יכול לעשות דברים מסוימים, ו-Expression Blend יכול לעשות דברים אחרים, והוא יכול לעשות יותר. ולפעמים זה נראה מוזר, למה בעצם מפתחים שני מנועים שמאפשרים לתת איזשהו UI לבנייה של User Interface? הרי הכל זה זאמל בסופו של דבר, אז למה לא כדאי אולי לאחד אותם? ואז מישהו כנראה הבין זה, אמרו, בואו נאחד אותם, איזה רעיון נפלא. ואז בעצם יוצא שהדיזיינר שאנחנו מכירים היום אולי בבלנד, נמצא גם ברובו בתוך Visual Studio 2012. זאת אומרת שכל הדברים שיכולתי, רוב הדברים שיכולתי לעשות בבלנד, כמו למשל editing לקונטרול טמפלייטס, דברים כאלה, עכשיו אני יכול לעשות גם עם Visual Studio, ולא רק על ידי סתם כתיבה של זאמל ככה אינסופי. אז גם כאן יש חידושים. דבר נוסף זה הנושא של גרפיקה תלת-מימדית באופן כללי. יש משהו ש... אתם יודעים מה, אני אדבר על זה אחר כך, חבל שאני כבר, כל ההרצאה אני עושה עכשיו בסלייד הזה, ואז הרצאה תהיה נורא קצרה. אז בואו נתחיל להתקדם לפיצ'רים יותר ספציפיים, ותוך כדי ניגם גם בדברים האחרים. אז ככה כמה דברים שהם כלליים. אז יש את הגרסאות של Visual Studio. מהבחינה הזאת אין הבדל עקרוני בין מה שהיה ב-Visual Studio 2010. יש גם שלוש גרסאות, ה-Professional, Premium וה-Ultimate, עם סט דומה של מבדילים. לא אדבר על זה יותר מדי, כי זה לא כזה מעניין. יש גרסאות האקספרס. גרסאות האקספרס עדיין לא יצאו, אבל הן ייצאו בזמן ה-RTM. גרסאות האקספרס מאפשרות לכתוב אפליקציות דסקטופ ומטרו, גרסאות שהן חינמיות למעשה, ומכילות את רוב הפיצ'רים החשובים, המהותיים, לטובת פיתוח. שזה מיועד למפתחים שאולי הם יותר ככה, זה תחביב או משהו כזה, והם יושבים בבית ורוצים לכתוב איזה מטרו אפליקיישן של לשים אותו בסטור ולמכור אותו, לעשות מיליונים ולהיות Angry Birds הבא או משהו כזה, אז הם לא צריכים לקנות שום דבר מיוחד, צריכים להוריד גרסאות האקספרס ויאללה, אפשר לרוץ. אז זה גם דברים שבעצם יהיו, וזה לא שונה בהרבה ממה שקיים ב-2010. כמו שאמרתי, 2012 הוא הכלי היחיד לבניית מטרו אפליקיישן ל-Windows 8, כלי אחר לא יתאמן. בשביל זה צריך גם להריץ Windows 8, זאת אומרת אי אפשר לבנות אפליקציות מטרו ללא Windows 8 עצמו, לא צריך רק את הטול, צריך גם את Windows 8 עצמו, והסיבה היא שכדי להריץ את זה צריך את ה-Windows Runtime, את המנוע שמסוגל להריץ ולדבק וכולי, משהו שלא קיים לפני Windows 8, זה דורש Windows 8, אם אני רוצה לפתח על Windows 8. ובלי קשר, אני רוצה לפתח דברים כלשהם, אני חייב להריץ את Visual Studio 2012 על Windows Vista ומעלה. מה שאומר פרקטית Windows 7 ומעלה. זאת אומרת יותר Windows XP לא נתמך. אז מי שמש סיבה מסתורית ממשיך לעבוד עם Windows XP, אז זה הזמן להפסיק, אוקיי? כי בגלל סביב 2012 לא מתקין את עצמו על Windows XP, מערכות הפעלה מהסוג הזה שאמורות כבר להיות נחלת העבר. אז זה ככה למי שרוצה להתקין את זה בבית, אז טיפ קטן. אוקיי, אז בואו נתחיל להסתכל קצת על הפיצ'רים של Windows 2012, נפתח את הכלי ונראה מה הוא יודע להראות לנו. אז הנה Visual Studio 2012, תכירו. אנחנו בינתיים, אני אפתח עוד איזה אינסטנס ברקע. אז מי שלא ראה אותו אף פעם, אז בטח לא ידע על כל השינויים הלא נעימים שהוא עבר על הדרך. למשל, בגרסה הראשונה של הבטא הראשונה, שהיה נקרא CTP, הוא נראה מאוד דומה ל-2010. בגרסת הבטא, הוא נראה מאוד שונה מ-2010, העלימו את כל הצבעים שבו. הוא הפך להיות כלי שחור לבן, כל האייקונים שחור לבן, זה היה כאילו לגמרי מחריד. האייקונים הפכו להיות בעצם די יוסלס, כי אפשר להבחין ביניהם בכל מקרה, הכל היה נקודות שחורות ולבנות. זה קצת אפור, כן, שיהיה יותר מעניין. קצור, כל האייקונים היו כאלה. ועכשיו זה ה-RC, הרבה אנשים אמרו, מה זאת אומרת, איפה כל הצבעים שלנו, אנחנו לא מרגישים שכיף לעבוד עם הכלי הזה, אז חלק מהצבעים חזרו. אז הם חזרו בקטנה, כמו שאתם רואים, למשל כל הפולדרים פה הם עדיין שחור לבן כזה, אבל ה-C sharp זה כבר בירוק, ו-Visual Basic זה באדום, וככה, כזה בקטנה, לא יותר מדי. גם בטולבר למעלה רואים שהרוב כזה אפור, אבל טיפ-טיפה צבע פה ושם. וזה נובע חלק מהדבר הזה שנקרא Metro Style Applications, שעוד נדבר עליהם, שבין השאר יש להם מין סגנון UI טיפ-טיפה שונה, שמייקרוסופט לקחו אותו לאקסטרים לצערי, קצת יותר מדי לאקסטרים. והחליטו שגם אפליקציות שהן לא מטרו צריכות לחטוף את הלוק של מטרו. שזה, שוב, זה תמיד עניין של דעה, אז יש כאלה שאומרים וואלה סבבה, יש כאלה שאומרים אולי פחות סבבה, אבל זה המצב. אז איזה פיצ'רים מעניינים יש לנו כאן בסביבה? אז אפשר לראות שהטולברים, או שהטולבר הראשי, נעשה הרבה יותר מינימליסטי. פעם הוא היה כזה, ב-2010 הוא באופן דיפולטי מכיל איזה מיליון כאלה כפתורים, שבכל מקרה אף אחד לא משתמש בהם, ואז החליטו וואלה בעצם, מבדיקות שנעשו של usability, מסתבר שאנשים משתמשים מעט מאוד כפתורים. לכן אמרו, כל הדברים שלא משתמשים, אז אנחנו זורקים. עדיין אפשר להחזיר אותם דרך הכפתור שמאפשר לקסטם את הטולבר עצמו. אני יכול כאן לעשות add remove buttons, ויש לי רשימה ארוכה מאוד של buttons, אבל אני כנראה לא ארצה לעשות את זה. כי אני כנראה לא באמת צריך את כל הדברים האלה שכל הזמן פתוחים לי שם בכפתורים, והם לא ממש עוזרים, עושים לי יותר בלגן בעיניים. הכפתורים של back ו-forward למשל עברו להיות בצד שמאל ולא איפשהו במקום באמצע שהם היו ב-2010, זה גם כן הגיוני, כי אנחנו מכירים את זה בבראוזרים, בווב בראוזר שתמיד נמצא בצד שמאל. עכשיו איך תמצא את זה שם באמצע, תקוע בין לא יודע, ה-paste לבין ה-finding files, לא נראה כזה סביר. עכשיו זה בצד שמאל, שזה הרבה יותר נורמלי, ואפשר באמת לנווט בין דברים שאני עושה תוך כדי editing, תוך כדי מעבר בין קבצים, ה-back עושה את הדבר הנכון ומקפיץ אותי למקום הנכון. אז כבר הטולברים נראים קצת יותר טוב, אני חושב. עוד דבר, ה-Solution Explorer, שאנחנו רואים כאן, Solution Explorer הקלאסי, אז הוא עבר שדרוגים משמעותיים. למעשה הוא משהו שדומה למה שנקרא Solution Navigator, במי שעובד עם Visual Studio 2010 והוסיף את ה-Power Tools. יש איזשהו תוסף שאפשר להוריד חינם דרך ה-Extension Manager, שנקרא Power Tools. וה-Power Tool הזה נותן המון המון שדרוגים לסביבה, בין השאר יצור חדש שנקרא Solution Navigator, שנותן כמה בונוסים, תכף אני אתאר את חלק מהם, בעצם אפשר לומר שנעשתה לו אינטגרציה לתוך 2012, והוא עכשיו ה-Solution Explorer הרגיל. אז מי שמכיר את זה מ-2010, אז זה בגדול אותו אחד, עם יכולות מאוד דומות. מי שלא מכיר את זה, אז זה אומר שהוא לא התקין את זה, אז שיתקין את זה. אם הוא עדיין עובד מ-2010, שיתקין את זה, כי זה דבר די טוב. יש פה כמה חידושים, תכף אני אתאר אותם בצורה יותר מפורטת. האייקונים השתנו כמו שראינו, יש פחות קרום. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש פחות קווים מפרידים בין דברים, כדי שיהיה יותר מקום לדברים אחרים. אנחנו יודעים שיש ים בחלונות בוויז'ואל סטודיו, ויש באיזושהי נקודה מקום שאני רוצה בעצם לכתוב קוד, כן? האדיטור, הדבר הקטן והמסכן הזה, ולפעמים יוצא שיש יותר מדי חלונות פתוחים, ויש לי איזה 4x4 שורות, כי אני בקושי מצליח לדחוף שתי מילים בשורה הזאת. אז זה שופר, זאת אומרת, נעשה הרבה פחות קווים מפרידים, שבעצם רק תופסים מקום ולא נותנים ערך מוסף אולי מספיק טוב, ולכן יש פחות הפרדות בין דברים, כדי שיהיה קצת יותר מקום לדברים שבאמת חשובים, שזה בראש ובראשונה האזור שבו אני עושה אדיטינג, האזור הזה. אז זה גם ככה דברים שאפשר לשים לב אליו. מולטי מוניטור, הייתה תמיד תמיכה במולטי מוניטור שמאפשרת לעשות משהו כזה. אוקיי, אז אין לי כאן מולטי מוניטור כמובן, לפחות לא כרגע, אבל אני יכול לקחת ולהוציא מישהו כאן החוצה, ועכשיו הוא בעצם חלון לכל דבר, חלון בצורה די מלאה, ואחד הדברים הנחמדים שאני יכול לעשות עם Solution Explorer החדש, זה שאני יכול לגשת ל... נעשה קצת. פה מוגבל ברזולוציה, אז תסלחו לי. אני יכול לנסות. אני יכול לקחת חלק, למשל, ב-Solution Explorer, לעשות כאן right-click, ולהגיד New Solution Explorer View. הדבר הזה בעצם כאילו משכפל חלק מה-Solution Explorer, אבל מנקודה אחרת שיותר מעניינת אותי. וזה יכול להיות מאוד משמעותי למי שעובד עם כמות גדולה מאוד של פרויקטים ב-Solution, או כל מיני פולדרים ותת פולדרים ובלגן, ואני רוצה טיפ-טיפה להתמקד, אז אני יכול להוציא כמה אינסטנסים שאני רוצה של Solution Explorer החוצה, ואז אני יכול גם לעשות לו אפילו דוקינג כאן. למשל, תראו לכם שוב, תדמיינו, שיש כאן שני מוניטורים לפחות, ואז כל הדבר הזה בצד ימין נמצא למעשה מוניטור אחר בכלל, כלומר ליד, ושם יש את Solution Explorer שלו ואת כל האדיטינג פיילס הרלוונטיים לאותו Solution Explorer. אז הופך את החוויה להרבה יותר נוחה לעבודה. אז אני יכול קצת להפריד, בעיקר כשיש לי סולושנים גדולים או פרויקטים גדולים. הסולושן אקספלורר אפשר לנתק אותו ככה חלקים וזה עובד. אז יש פה את התמיכה כשהיא קצת משודרגת בתחום של מולטי מוניטור, חלון זה חלון אמיתי, אפשר לעשות לו כל מיני דברים, החלון ב-2010 הוא ככה, הוא סו-סו כזה, הוא מעין חלון, אבל הוא לא חלון עם כל היכולות של חלונות. אז אני סוגר את זה, אבל אתם מבינים שזה המצב. אוקיי, אז זה הקטע הזה של מולטי מוניטור. יש דבר כזה שנקרא Quick Launch. Quick Launch זה הדבר הזה, Control Q. המטרה של הדבר הזה למצוא כל מיני commands שנתמכים בוויז'ואל סטודיו. למשל, אני רוצה להגיע לאיזשהו אופשן שאני יודע שנמצא איפשהו, אבל לא בא לי עכשיו לטייל בתפריד ולחפש את הטאב הנכון. למשל, ב-Tools Options יש מיליון דברים. אני יכול לתקתק איזה משהו, למשל, אני מחפש משהו בתחום של דיבאגינג, אז הנה, דיבאגינג משהו, מצאתי מה שאני רוצה, נגיד just in time, מקבל, לוחץ על זה, מגיע למקום המתאים. אז גם אם אני לא יודע בדיוק איך הפקודה נקראת, אבל אני יודע בערך, כאילו חלק מהמילים שהדבר הזה מכיל, אני יכול לתקתק את זה וזה עובד. בכלל אתם תגלו שב-2012, כל הרעיון של search קיבל משנה חשיבות. זאת אומרת, search אפשר לעשות כמעט בכל מקום. כמעט בכל מקום אפשר לעשות search, כמעט בכל חלון שיש לעשות search, וזה מאוד חשוב. אחד מהדברים, למשל, זה ב-Solution Explorer. גם ב-Solution Explorer אני יכול לחפש משהו, ואז אני אקבל את בדיוק את החלקים שמכילים את המשהו הזה, מה שמאפשר לי ככה להתמקד בדברים מסוימים יותר מהר. שוב, בעיקר טוב למקרה שיש לי המון פרויקטס או סולושן מאוד גדול. אז סרט שיש בכל מקום, Control Q זה דוגמה אחת לסרטים האלה, גם למשל שיש לי רשימה של errors, כשאני עשיתי build, יש errors, יש warnings, אני יכול, יש שם search box. אני יכול לחפש אירו עם משהו מסוים שכרגע מעניין אותי להתמקד בו, או איזה וורנינג מסוים שמעניין אותי לקחת כל אלה שהם תואמים לפאטרן מסוים, אני יכול לעשות את זה. אז זה ככה באופן כללי. יש עוד איזה פיצ'ר נחמד שנקרא Preview Files. Preview Files אומר משהו כזה, יש פה כפתור כזה ב-Solution Explorer, נקרא Preview Selected Items. ברגע שאני לוחץ עליו, אני לוחץ על איזשהו משהו, אז אני עובר למשהו הזה, אבל בלי להתחייב יותר מדי. זאת אומרת, ברגע שעברתי למשהו הזה, אני רואה את הסורס המסוים, אבל תשימו לב שאני לא מקבל עוד ועוד טאבים, כלומר אני עושה קליק יחיד, לא דאבל קליק. דאבל קליק פותח את זה לאדיטינג ויש לי טאב נוסף בשביל זה, אבל זה לא זה. הקליק היחיד הזה מאפשר לראות את הקובץ המסוים, ואני רואה בצד ימין שהקובץ נמצא שם באיזשהו טאב כזה בצד, וזה איזשהו טאב שהוא מה שנקרא, משהו שהוא זמני, הוא טמפורר והוא מתחלף. ברגע שאני עובר לראות קובץ אחר, אז זה הקובץ שהופך להיות עכשיו ולידי. ואם יש לי קובץ שהתברר לי, זה בעצם כן מעניין אותי, אני כן רוצה לבצע אדיטינג לדבר הזה, אני יכול, אם אני רוצה, להחזיר אותו, להפוך להיות קובץ רגיל, קובץ שאני עושה לו בעצם אדיטינג. אז יש לי רעיון כזה של preview, אבל זה לא רק זה, זאת אומרת, יש חשיבות נוספת לחלון הזה, לטאב הזה בצד ימין, אני תכף אתאר מה זה החשיבות הזו, אבל זה פריוויו כזה, זה נחמד, זה לא גורם לי להתלכלכות של כל ה-environment שלי, שעוד ועוד טאבים שמתווספים לאינסוף, אלא רק אני מדפדף כי אני מחפש כנראה משהו, לא בטוח בדיוק מה הקובץ הנכון, אני פשוט מסתכל, והדבר הזה הוא לא, הוא מתחלף, הוא לא נערם לי. אז זה גם משהו שהוא נחמד. עוד פיצ'ר שאנחנו יכולים להעריך, אנחנו מגיעים מפרויקט של 2010, יש לי פרויקט שעובד ב-2010. ואני מחליט שאני בעצם, אני לא רוצה אולי לעבור עדיין לדוטנט 4.5 למשל, יש לי פרויקט דוטנט 4, אבל אני כן רוצה להרוויח את היכולות של הסביבה. למשל, יש לי אדיטור יותר טוב לזאמל, זה נורא חשוב לי, ואני רוצה להשתמש בדבר הזה. אז אני פותח את הפרויקט ב-2012. מה שהיה קורה בעבר זה שהבילוסט אומר, שמע, זה פרויקט פורמט אחר, אני רוצה בבקשה לעשות המרה. ואז ברגע שהוא עושה המרה, that's it, וחזרה זה כבר לא עובד, אני כבר לא יכול לפתוח את זה בגרסה הקודמת של ויז'ואל סטודיו, וזה מעצבן, כי יכול להיות שיש עוד מפתחים שעובדים על הפרויקט, והם לא עברו עדיין ל-2000 ו-X, אז הם רוצים לפתוח את זה בסביבה הישנה. הפעם המצב הוא יותר טוב, זאת אומרת, אין המרה, יש לי פרויקט 2010, הוא נפתח ב-2012, והוא יכול להמשיך להיפתח ב-2010. זאת אומרת, אין פה המרה כזו חד פעמית שאומרת, אוקיי, that's it, done, אלא אפשר להמשיך לעבוד במקביל, אז יכול להיות שחלק מהמפתחים החליטו לעבור ל-2012, חלקם עדיין רוצים לעבוד ב-2010, עדיין אפשרי, הכל בסדר. Okay, זאת אומרת, אין את הצעד החד פעמי הזה של המרה, וכאילו, דאצית אכלנו אותה. אז זה גם פיצ'ר שבהחלט נחמד. אז זה ככה קצת לגבי הסביבה. בואו נסתכל על האדיטור. Okay, אדיטור גם כן, מה שאנחנו משתמשים בו, אני מניח, רוב הזמן, או הרבה מאוד מהזמן. מה חדש שם? אז האמת שאין יותר מדי דברים חדשים, רוב הפיצ'רים הם אלה שיש ב-2010, אני אנסה לא להגיד אותם מה שימצא ב-2010, אלא תרכז בפיצ'רים החדשים ב-2012, אלא אם כן הכל הולך מהר מדי, אז בואו נראה. אז כמה דברים נחמדים, יש לי פה את הסביבה הנוספת שפתחתי, אני רוצה לנצל אותה, בואו נפתח, נעשה New Project. ב-New Project אין משהו שונה במיוחד לעומת 2010, יש את ה-search box שם למעלה, אבל זה היה גם ב-2010, ושוב זה משהו שמעשה מתבקש, יש search בכל מקום, מטרה להתמקד למשהו שאני רוצה. אז בואו נפתח סתם console application לטובת העניין, לטובת קצת דברים שקשורים באדיטור, אז אוקיי, מפה זה לא חדש במיוחד, תכף אני אדבר על חלק מסוגי הפרויקטים הכן חדשים. אז הנה, קונסול אפליקיישן נפלא שכזה. אחד הדברים שאני יכול לעשות זה משהו שנקרא copy as XML classes. מה זה אומר? זה אומר שנגיד שיש לי רצון לבנות איזשהו קלאס, שאחר כך יכול לנסות לעשות לצלו סיריאליזיישן ל-XML, שזה קורה לא מעט. אז בדרך כלל מה שאני עושה, אני כותב את הקלאס, מתחיל לקשט אותו עם attribute XML element, XML attribute, כל מיני כאלה, ולתת לו כל מיני מאפיינים כדי לקבוע את השייפ של התוצר, כשהתבצע סיריאליזיישן. מה קורה אם אני רוצה שזה יקרה אוטומטית? אז אני יכול לעשות משהו כזה, למשל, אני יכול לרשום קצת XML, נגיד book, נגיד ISBN, שווה, לא יודע, משהו. פה אני רושם נגיד name, אוקיי, אז name, נגיד my book. אני כותב לעצמי קצת XML, זה נראה קצת מצחיק טיפ-טיפה, אבל אני כותב XML. אני יכול להוסיף עוד attributes ו-elements כרצוני, ואז אני בוחר את זה ועושה copy, ואז אני מגיע למקום פנוי והולך לתפריט edit, ויש פה paste special, paste XML as classes. לוחצים את זה ומקבלים class, book, עם כל השדות כמו שצריך, עם ה-attributes, לטובת serialization ל-XML. אני יכול להתקדם מפה ולהמשיך. פיצ'ר משעשע, אין ספק, הייתי חייב להראות אותו. אז מי שזה מעניין אותו, ירוויח. אוקיי, דבר נוסף זה הנושא הזה של הטאבים שם למעלה, מה שנקרא טאבוול, ושוב חלק מהדברים שהיו בפאוור טולס ב-2010, באותו תוסף, הגיעו גם לכאן. אז אני אמחק את הדבר הזה לרגע. אז חלק מהדברים כאן הם ברורים, זאת אומרת אני יכול לפתוח קבצים. ואז אני רואה אותם כאן, ויש פה אפשרות לבצע פינינג. אני יכול לבצע פינינג לקובץ, כדי שהוא לא ייסגר. זאת אומרת, הוא לא ייעלם לי, כי יכול להיות שאני פותח עכשיו עוד המון 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 קבצים, ואז הכל נעשה כזה סקרול כזה לקו אחד ארוך, אבל אלה תמיד אלה שהם פי נמצאים בצד שמאל. הם תמיד בצד שמאל והם נעולים שם לצד שמאל. בואו נעשה משהו אחד קטן כאן, בואו נוסיף עוד איזה קלאס. יכולים בינתיים להתרשם מהצבעים, או חוסר הצבעים, בסוף מסתכלים על זה. אז נגיד שיהיה בוק. בקלאס הזה אני אוסיף סתם איזשהו method, יודע מה, show info, ננסה משהו טריוויאלי, hello. אוקיי, אז בואו נגיד שפה אני רוצה לעבוד עם הבוק הזה, אני מייצר בוק, ואני קורא למתוד שהוא פשוט לא public, אז נקרא ככה, אז b נקודה show info, ושוב אתם יכולים להתרשם מהאייקונים. אז אחד מהדברים שהם חדשים כאן בטאבוול זה הקטע הזה של ה-temporary file שהזכרתי. אתם מכירים את הסיטואציה שבה אני מדבק קוד, ואז נכנס תוך method, ואז נכנס לא לתוך method, עושה F11 כזה, ונכנס עוד method ועוד method, ונכנס. מה יוצא? אחרי שאני עושה shift F5 ו-stop debugging, אני מגלה שיש לי פתאום איזה 200 קבצים פתוחים, שבעצם בכלל לא מעניינים אותי, כי רק אולי האחרון מעניין אותי, זה מקסימום, אבל עברתי בדרך כמה דורי גיהנום, ואני תקוע עם כל הקבצים האלה, עכשיו יש בלגן בסביבה. אז זה בדיוק התפקיד של אותו temporary tab שיש כאן. אז נניח שאני שם כאן breakpoint, ואני מריץ עד לכאן, ואני נכנס ב-F11, אוקיי, אז צריך לעשות את זה כמובן כמו שצריך, אני סוגר את book.c, אז זה סגור, אני בכלל לא מתעסק בזה, כבר הרבה זמן לא התעסקתי בזה, אבל מה לעשות, אני צריך להיכנס, כי משם צריך להיכנס לעוד איזה משהו, אני עושה F11, שימו לב מה קורה. book.cs לא נפתח בטאבים הרגילים, הוא נפתח בטאב למעלה שם. בצד ימין, בטמפוררי. אם מכאן אני אכנס לעוד קובץ, לא יהיה טמפוררי נוסף, זה יתחלף. זה יהיה טמפוררי חדש. זאת אומרת שאם בתוך ה-show info הזה תהיה קריאה לעוד איזשהו method, שמכניס אותי ל-source file אחר, ה-source file הזה בעצם יתחלף שם בצד ימין, ואני לא אגרור את ה-book.cs הזה הלאה. אני בעצם לא אראה אותו. אם אני מחליט שכן, הוא חשוב לי, פתאום אני צריך לעשות איזשהו שינוי כאן, שוב אני יכול ללחוץ על הכפתור הזה ולהפוך אותו לטאב רגיל. ואז הוא שורד. אבל אם אני ממשיך לעשות step into, step into, step into, כל הזמן הקובץ שם מתחלף. כשאני עושה shift F5, האחרון רק רואים אותו שם וזהו. אני לא נשאר עם כל הזבל שעברתי תוך כדי תנועה עם ה-step into הזה. אוקיי, אז הדבר הזה הוא חשוב, וזה בדיוק אותו אחד שבא לידי ביטוי כשעושים את הפריוויו של הפייל, אז גם כן הדבר הזה מתחלף ולא מזבל את סביבת העבודה. אז זה עוד איזשהו פיצ'ר נחמד כאן. כמובן שיש פה את ה-right clickים הרגילים. רוב הדברים יש פה, חוץ מדבר, רוב הדברים פה כבר נעשה היו קיימים. הדבר היחיד שאני חושב שהוא חדש כאן באמת זה close all documents. יש מקרים שהסביבה מתחלפת, כאילו יש המון דברים פתוחים, די נמאס לי, אני רוצה לסגור הכל. אז יש דרך כמובן לעשות את זה, דרך תפריט window, יש window ויש close all documents, אבל זה רחוק. פה אני יכול לתפוס כל קורבן ולהגיד לו close all documents, ויאללה בואו נסגור את הכל, נתחיל מן הקי. אז עוד איזה משהו קטן שנמצא שם. עוד חלון שהופיע שהוא חדש למפתחי C-Sharp ו-Visual Basic. אני מניח שרובכם כאלה, זאת אומרת C-Sharp, אחרת אין לכם יותר מדי מה לחפש בחלק השני של ההרצאה. אז יש איזשהו חלון שנקרא Code Definition Window. ה-Code Definition Window זה היה קיים ל-C++ דווקא כבר הרבה מאוד שנים. כלומר, הוא קיים כבר ממש הרבה שנים, והחליטו שזה הזמן להביא אותו גם ל-C#. אז מה זה ה-Code Definition Window הזה? אז בואו ננסה למצוא אותו. אז הנה ה-Code Definition Window. והרעיון הוא שבעצם ברגע שאני עומד על משהו, למטה אני רואה את המשהו הזה. כלומר, תוך כדי תנועה, תוך כדי שאני מתקתק, או עובר על קוד קיים, אני רואה בחלון הזה את ההגדרה של אותו משהו. למשל, אני עושה פה New Book, אז מה זה בעצם Book? אני יכול לראות מה זה בעצם Book, זו ההגדרה של Book. וכמובן שזה לא רק על דברים שהם שלי, זה יכול גם דברים שהם של הפריימוורק, דברים שהם אחרים. או, כן, אז אני יכול לכתוב דברים אחרים כמו Random. Okay, אז אם אני עומד על הדבר הזה, אני אוכל לקבל גם מידע על מה זה בעצם להיות Random, מה זה אומר. Okay, זה Code Definition. עכשיו אם תחשבו שכרגע זה נראה כזה קטן ואולי לא הכי נוח לעבודה, אבל הרבה אנשים יש להם את הבונוס לעבוד עם יותר מאשר מוניטור אחד, אז את החלון הזה להוציא החוצה בצד ימין, ככה זה מאוד מאוד נוח. מתוך כזה שאני כותב, אני אומר, הדבר הזה יש את המתוד הזה, הזה והזה, הבנתי, אני אוכל לקרוא לזה, יש לו את הפרופרטי הזה. כלומר זה מתחלף תוך כדי תנועה, תוך כדי זה שאני פשוט סתם ככה עובר באדיטור מדבר לדבר, זה פשוט מתעדכן. אז זה נקרא Code Definition Window. כאמור, היה קיים ל-C++ forever, כאילו מ-Visual Studio 6, אני חושב, מי שזוכר כזה דבר. עכשיו קיים גם ל-C# ו-Visual Basic. מי שבכל זאת כותב ב-C++, אז יש המון חידושים גם בתחום הזה, בתחום של האדיטור, בעיקר בעצם שדרוג החוויה. אנשי C++ הרבה שנים התלוננו שהאדיטור שלהם נראה הרבה פחות טוב מ-C# או VB, והם צודקים לגמרי, כאילו, לחלוטין. האינטליגנס של C# או Visual Basic הוא מעולה. חלק מזה כמובן זה בגלל שזה .NET ויש מטה דאטה, אז הכל ידוע, אז קל להשיג את המידע הזה, אבל גם ב-C++ זה אפשרי, זה פשוט קצת יותר קשה. וב-2010 נעשו שדרוגים לא רעים לזה, ב-2012 שודרג עוד יותר. חוויית האינטליגנס כבר מתקרבת לזו של C#. זה עדיין לא C#, אבל זה מתקרב. אני מתחיל לתקתק, כבר מקבל את הליסטבוק שנפתח לי. ב-C++ אף פעם זה לא היה. עכשיו זה קורה. יש יותר אופציות לנושא של הסינטקס היילייטינג, הצבעים. במקום להגיד כל דבר זה identifier, זה אותו צבע, עכשיו יש הפרדה בין keyword ל-identifier, שם של קלאס, כל מיני סוגים של identifiers. יותר הפרדה, כמו שקיימת ב-C#, כן, באינטליסנס ובסינטקס היילייטינג של C#. אז לכמה מסכנים פה שדיים עובדים ב-C++, יש לכם לפחות בונוסים די משמעותיים, ומייקרוסופט למעשה כאסטרטגיה, עכשיו לוקח את C++ הרבה יותר ברצינות, חלק מזה בגלל C++ 11, הסטנדרט החדש של C++ שיצא שנה שעברה, וחלק מזה בגלל מטרו, כל נושא של ה-Windows Runtime ב-Windows 8, שמבוסס למעשה על קום, כן, על קום, למי שעדיין לא שמע על השמועה הזו. אני אדבר על זה עוד מעט, כן, לא צריך להיבהל. גם אם אתם אנשי C#, אז זה בסדר, לא צריך להיבהל. זה לא ישפיע עליכם יותר מדי, אבל בכל זאת זה כבר לא עובד .NET, באמת. אוקיי, אז זה ככה קצת לגבי האדיטור. מה לגבי ווב? כמה מפתחי ווב יש לנו פה? מי מפתח לווב? אוקיי, אז יש פה כמה, אז לא נורא. אז זה בסדר, הרבה משקיעים בווב, זה בסדר גמור, אל תדאגו. מייקרוסופט משקיע המון בתחום של הווב. אז יש כמובן שדרוגים בתחום של HTML, תמיכה יותר טובה ב-HTML5 ו-CSS3, ואדיטורים יותר טובים, גם לטובת HTML5, גם לטובת CSS3, למעשה תמיכה מלאה. יש תמיכה מלאה ב-JavaScript, מה שנקרא ECMAScript, זה השם הרשמי של JavaScript, למי שלא יודע, פשוט זה לא מתגלגל טוב על הלשון, אז קוראים לזה JavaScript, ויש תמיכה מלאה ב-JavaScript 5, זו הגרסה העדכנית של JavaScript. יש תמיכה יותר טובה ב-IntelliSense, שקשור ב-JQuery, שזה ככה הפך להיות מעין סטנדרט דה פקטו כזה בהתעסקות עם קשקושי קליינט-סייד בתוך HTML. ותמיכה, מה שנקרא background workers ב-JavaScript, היכולת לארגן כמה threads ב-JavaScript, דבר שהוא בעיקרון הוא משהו שהוא JavaScript לא מתעסק בו, אבל לדברים מסוימים זה קיים ונתמך. jQuery זה ספריית JavaScript שמאפשרת לעבוד עם ה-HTML DOM בצורה יותר נוחה ונעימה. אוקיי? מאפשרת להגיע לאלמנטים בצורה יותר זריזה, לעשות טאצ'ים לאיבנטים וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה נחשב כאילו ה-basics היום של עבודה עם JavaScript. כל מפתח ווב חייב להכיר את jQuery בצורה סבירה כדי לעשות דברים, כי זה הפך להיות בצורה לא מכוונת, מעין סטנדרט, ומייקרוסופט מאוד תומכים בזה. גם מבחינת האינטליסנס שהם סיפקו, למעשה התייחסו jQuery באופן ספציפי, אפילו שזה לא משהו סטנדרטי. אז הם פשוט התייחסו לזה כי זה כל כך פופולרי, הוא כל כך תפס היטב.
גם מבחינת דיבאגינג של jQuery?
נכון, גם מבחינת דיבאגינג. אני תכף אראה כמה דברים לגבי דיבאגינג, אבל כן, גם הדיבאגינג אקספיריינס השתפר, זאת אומרת, הדיבאגר יותר מבין את זה, יותר מכיר את הדברים באופן ספציפי, ולא רק JavaScript באופן כללי. מי שעובד בווב, אז מפתח אולי מה שנקרא עם WebForms, שזה הגרסה הקלאסית של ASP.NET, ויש את גרסת ה-MVC, ה-Model View Controller, אז 2012 מגיע עם MVC 4, אבל זה לא מיוחד, כי במובן הזה, כי זה סך הכל ספרייה, ואפשר לבוא איתה גם ב-2010. היום MVC 4 נמצא גם כן באיזשהו release candidate שכזה, אפשר להתקין אותו גם ל-Visual Studio 2010, Service Pack 1, אין בעיה, וגם ל-2012. אבל זה לא מיוחד, אני לא אדבר על זה כי זה יותר ספרייה, זה לא עניין של סביבה כל כך. מה כן מעניין בתחום של Web Development, אוקיי, למי שבקטע של הווב? אז יש לי פה אפליקציית MVC 4 שיצרתי סתם ככה דרך הוויזארד, לא משהו מיוחד, אז אני יכול להריץ אותה. כן, אז אחד הדברים שאני יכול לעשות זה לבחור תחת איזה בראוזר אני רוצה להריץ את זה. זאת אומרת, עד עכשיו תמיד זה היה רץ דרך הדיפולט בראוזר, כל מיני כאלה, אז אני יכול לבחור תחת איזה אני רוצה לדבק, אני יכול לבחור את מה שאני רוצה, נגיד אינטרנט אקספלורר או משהו אחר, ואני מריץ ואני מדבק כן, כרגיל כזה. אחד מהדברים למשל שיש באינטרנט אקספלורר, אינטרנט אקספלורר 10, זה משהו שנקרא Page Inspector. והדבר הזה מאפשר להסתכל על על הדף בצורה קצת יותר פרטנית, לא סתם לראות את ה-View Source וזהו, אלא משהו קצת יותר מוצלח מזה. אז נחכה כמובן שנגיע לאיזה משהו, מקווה, עוד היום. ממש עוד היום. זה local host, לא צריך לחכות לרספונס כל כך הרבה זמן. טוב, זה בטח יקרה בקרוב. אחד מהדברים שאתם יכולים לראות כבר כאן, קצת קשה לראות למי שגבוה, אבל יש פה פס כזה, הסטטוס בר. הסטטוס בר של ויז'ואל סטודיו יש לו עכשיו צבעים. וזה לא, זה לא, זה לא במקרה, זה, יש צבעים מסוימים. כשהסביבה היא ככה סתם מצב של כזה, כן, בואו נחזור רגע לפרויקט הקודם. רואים שבמצב של סתם ככה של שיעמום, הפס הוא בצבע תחלת, או סוג כזה של תחלת. אם אני עושה build לאפליקציה, היא הופכת להיות כחול קצת יותר כהה, קצת קשה לשים לב לזה ככה בבילד הזריז, אבל תניחו שזה היה. כשאני בזמן של דיבאגינג, אני הופך להיות כתום. והסיטואציה הנפוצה שזה בא לפתור, זה מצב שבו אני באמצע דיבאגינג, דיבאגתי, עשיתי כל מיני דברים וזה, ואמרתי, מצאתי זה מה שאני רוצה לשנות, אני בא להתחיל לשנות, אומרים לי, read only, זה, אתה לא יכול לשנות, כן, אני בדיבאג מוד, איך פספסתי את זה, ואז צריך לעשות סטופ דיבאגינג ולמצוא את המקום שוב. אז פה אני אומר, אני כתום, ברור שאני בזמן דיבאגינג, אוקיי? אני יודע שעכשיו אני לא יכול לעשות שינויים יותר מדי. אז נעשה שיפט F5, נעצור, נחזור למוד נורמלי, נמשיך לעבוד. אוקיי, זה לפחות הרעיון. מבחינתי, החלק הכי טוב בסטטוס בר זה שהוא צבעוני. זה אומר שכיוון שכל השאר הוא אפור, לפחות יש קצת צבעים בעיניים. אז מבחינתי זה דבר טוב שזה מתחלף בצבעים, גם אם אני רוב הזמן כן יודע שנמצא בדיבאג מוד או לא. נשים את זה בצד. אז הנה, אני חוזר רגע לאפליקציה, שם אני מדבג, מנסה לדבג. אז זה אפליקציה, זה הטמפלט הדפולטי של MVC 4, הוא קצת השתנה מ-MVC 3 למי שבקטע של MVC. אז כמובן, MVC כרגע לא מעניין אותי לגמרי, אני רק רוצה להסתכל על משהו אחר. יש פה מה שנקרא Developer Tools, ויש פה את הדבר הזה שנקרא Page Inspector. פה אני יכול להסתכל על דברים רגילים, כמו להסתכל על הבאדי של ה-HTML בכל מיני צורות, ולהסתכל על הסטיילים שמשפיעים על אותו אלמנט, ולמה בעצם אותו אלמנט מקבל את מה שהוא מקבל באמצעות ה-CSS, הרי CSS הוא משהו שמבוסס על לבלים, כלומר, אני יכול לשים משהו שמשפיע מקומית, ואם לא, אז משהו יותר גבוה משפיע, כן? פה המילה cascading style sheets. אז פה אני יכול לראות למה משהו משפיע על משהו, ויש פה איזה כפתור שאני יכול למשל לבחור איזה אלמנט, ואז הוא מראה לי בדיוק איפה הדבר הזה נמצא בדום. ולמה אני מגיע אליו מיידית על ידי בחירה, שזה מאוד מאוד נוח. אני יכול לראות כמובן תוך כדי תנועה לגבי ה-layout וה-styling שלו, ואני רואה מה לא משפיע, מה כן משפיע, שזה נחמד. וזה מעין inspecting כזה לפייג', אני שוב בוחר פה עם החץ, ואז לוחץ על כל דבר רלוונטי, ומגיע למקום שבו זה מופיע ב-HTML. אז זה נחמד, אבל זה... מה? נכון, נכון, זה F12 פלוס, הדבר הזה נקרא באופן רשמי Page Inspector. שנייה, עוד לא הגעתי לשינוי. אז זה משהו שזה נחמד, אבל זה אולי לא מספיק. מה שהייתי אולי רוצה, זה בזמן שאני בוחר איזשהו אלמנט, הייתי רוצה אולי להגיע לסורס קוד שלי, איפה שהערך לאלמנט הזה נעשה. זה החידוש ב-2012 המשמעותי בתחום הזה, ואת אני חוזר כאן לויז'ואל סטודיו, אני עוצר את זה רגע. אחד מהדברים שאני יכול לדבג איתם זה ה-Page Inspector. אני יכול לבחור אותו בתור ה-Target ל-Debugging. ואז אם אני מריץ את זה עכשיו, נפתח לי ה-Page Inspector, שאני נמצא פה ברזולוציה מזעזעת לטובת הפרזנטציה, אז אנחנו לא נצליח לראות יותר מדי, אבל תקבלו את הרעיון. אוקיי, אז מה שקורה הוא שה-Page אמור להופיע לי כאן, בסופו של דבר. ראינו שלוקח לי טיפה זמן מסיבות מסתוריות כאלה ואחרות. אני חושב שפשוט מוריד יותר מדי סימבולים, בסדר? אז ברגע שזה יעלה, ברגע שאני אבחר, אני אעשה אינספקט לאלמנט מסוים, אני אגיע לסורס קוד שלי, ב-View Engine, מי שמכיר, יש את ה-View Engine שנקרא Razor, שדרכו אני בעצם בונה את ה-HTML, זאת אומרת זה לא סתם HTML, זה דברים שנבנים על ידי binding לכל מיני properties ודברים מהסוג הזה, אני אגיע למקום בסורס שבו הדבר הזה קורה. זה לפחות הרעיון, אז כרגע לוקח טיפה זמן לדברים האלה להגיע בגלל הסימבולס, אני מתנצל, תכף זה יקרה. אז פה יש לי את הכפתור הזה של ה-inspect, ברגע שאני נכנס ל-inspect mode, כל דבר שאני לוחץ עליו, אוקיי, אז הנה, איכשהו זה קרה, אז הנה הפייג' שלי, כן, הוא לא נראה יפה יותר מדי, אבל בסדר, אני, כל דבר שאני לוחץ עליו, אני מגיע לסורס שממנו זה מגיע. אז יש דברים שהם נורא פשוטים, אבל יש דברים שיותר מעניינים בוודאי, כשמדובר על משהו שהוא generated על ידי איזשהו template שמכיל binding לפרופרטיז וכולי, זה לא איזה static HTML. אז שוב אני, כן, מצב פה של, מצב מלחמה פה עם החלונות. אוקיי, עכשיו טוען עוד דף, לחצתי בטעות על איזה לינק, אז אכלתי אותה. אוקיי, אז הנה שוב אני עושה inspect, לוחץ על איזה משהו, אני ממש מקווה ש... בעצבי אותי למקום נורמלי. לא, קצתי, הגעתי לאתר חיצוני, זה בטוח לא יהיה נורמלי. אוקיי, חוויה שלי כאן לא כזה מוצלחת. יש פרובלם, טוב מאוד. אוקיי. נעשה את זה עוד פעם מההתחלה. אבל אני מקווה שהבנתם את הרעיון, גם אם אני לא מצליח להדגים את זה כמו שצריך. נכנסתי לאתר חיצוני של הוסטינג, שזה לא רלוונטי. אוקיי, זאת אומרת שאני מגיע לסורס, ישר לסורס. תנסו את זה, זה עובד. אוקיי, מגיעים ישר לסורס וזה מאוד נחמד. כי לפעמים הדף נורא נורא מורכב, לא תמיד אני יודע למה קיבלתי output כזה ולא output אחר. אז אני מגיע בדיוק לפרופרטי שעליו עשיתי binding, ואני יכול אחר כך למצוא את זה. אוקיי, אז זה קצת לגבי web. הלאה, עוד כמה לגבי אנשי C++. אתם מעטים, אני יודע, אז אני לא אדבר עליכם יותר מדי, אבל בכל זאת טיפ-טיפה. אז יש את הסטנדרט שנקרא C++11, אוקיי, תודה, שכאמור הופיע ב-2011, לא מפתיע יותר מדי. זה סטנדרט חדש של C++, וזה משהו שיחסית ריגש את קהילת ה-C++, והסיבה היא שהסטנדרט הקודם של C++ היה בשנת 98. כלומר, אם נחשוב על זה, זה 13 שנה, בלי סטנדרט חדש לשפה. בעולם המחשוב זה פחות או יותר נצח. כלומר, משהו שמאוד, נחשוב, בזמן הזה C-Sharp עברה 5 גרסאות, כאילו, בזמן הזה. זה עוד רק חלק מהזמן. אז הדברים זזו יחסית לאט, מכל מיני סיבות שאני לא אכנס אליהם. אז יש תמיכה יותר טובה בסטנדרט, בגלל שהוא עבור 13 שנים, הסטנדרט הוא נורא גדול. כאילו, פשוט יש כמות אדירה של תוספות, שאין היום שום קומפיילר שמסוגל לתמוך בכולם עדיין. אבל הקומפיילר של מייקרוסופט, כמו קומפיילרים אחרים, משתפרים. כל גרסה היא יותר ויותר טובה. אז יש תמיכה יותר טובה בקיוורדס החדשים של C++ 11. לרשימה מלאה אתם מוזמנים להסתכל בדוקומנטציה כמובן. מה שכן, כל הסטנדרט לייבריז החדשים ממומשים בצורה מלאה. כלומר, בעצם הסטנדרט של השפה נותן שני דברים. קיוורדס ודברים שהם בשפה עצמה, ומה הספריות הסטנדרטיות צריכות לספק. אז הספריות הסטנדרטיות הן מומשות בצורה מלאה ב-2012, והתמיכה בשפה היא עדיין חלקית, אבל עם שיפור. למי שישתמש ב-C++ CLI, C++ CLI זה בעצם C++ ל.NET, מה שאני יכול לעשות, להשתמש בו בעיקר לטובת אינטרופ יותר מוצלח מול דברים שהם נייטיב. ב-Visual Studio 2010 היה התופעה המעניינת שהאינטליסנס של C++ CLI נעלם. הלך. מייקרוסופט אמרו, זה by design. איזה design בדיוק דרש את הדבר הזה, לא יודע, אבל זה נעלם. זה היה ב-2008, באיזושהי צורה סבירה, ב-2010, פוף, נעלם. אז אנשים אמרו, כן, מה זאת אומרת? אנחנו רוצים את זה. אז זה חזר. אז אינטליסנס חזר ל-C++ CLI, למי שהיה צריך את זה, אז כבר סיבה מסוימת לשמחה. עוד ספרייה חדשה שהופיעה בעולם ה-C++, יש לה כבר... ראפרים דוטנטים מסוימים, אני מניח שיהיו דברים יותר טובים בעתיד, ספרה מאוד מעניינת, שנקראת AMP. AMP זה Accelerated Massive Parallelism. הרעיון כאן למעשה זה ספרייה שהמטרה שלה לעבוד עם, עם דברים שהם לא רק ה-CPU. כרגע מה שנתמע לך הדבר היחיד זה ה-GPU, חוץ מה-CPU. ה-GPU זה הכרטיס הגרפי שלנו. כרטיסים גרפיים היום, כמו שאתם בטח יודעים, הם מפלצות די גדולות, ויש להם כמות אדירה של Processing Power, למעשה הם מאוד מאוד מגבילים, הרבה יותר מכל CPU, והשימוש הסטנדרטי בהם זה לגרפיקה. תגיד להם, אוקיי, יש לכם אוסף של משולשים, יאללה, בואו תעשו מזה את הבלגן שלכם, אנחנו רוצים לרנדר איזה 3D scene. ואז פה יש את ה... זה מה שה-GPU יודע לעשות מצוין, הוא עושה את כל הטרנספורמציות, כל מה שצריך, וסבב. עדיין אפשר לעבוד עם זה, וזה הכל בסדר, ועובד בסדר גמור, אבל מישהו חשב שבעצם למה לא לעשות גם דברים שהם אפליקטיביים על ה-GPU? למה רק דברים שקשורים לגרפיקה, אולי לעשות סתם חישובים, ולנצל את העובדה שיש לי שם כמות אדירה של מעבדים, וכוח עיבוד שהוא פשוט יושב, ורוב הזמן, אם אני לא מריץ איזה משחק 3D כזה, רוב הזמן הוא פשוט משתעמם שם. אז אולי כדאי כן נצל אותו לקוד רגיל. הבעיה היא שכדי לכתוב קוד על GPU, צריך להשתמש בשפה של ה-GPU. אז יש לו שפה מעין שפת מכונה, שפת אסמבלי שכזאת, שהם כבר לא ממש משתמשים בה. מייקרוסופט המציאה שפה שנקראת HLSL, High Level Shading Language. שפה שהיא יותר ניטרלית, שהיא יותר C-style כזה, שמאפשר לכתוב ל-GPU, ובזה משתמשים הרבה לטובת עניינים גרפיים, לעשות כל מיני אפקטים גרפיים, HLSL זה הסטנדרט, למעשה משתמשים בזה בכל מקום, ב-DirectX בעיקר, אני אדבר על DirectX עוד מעט קצת יותר, אבל מה לגבי לכתוב את זה למשל בסתם C++? למה אני צריך לדעת עכשיו HLSL, זו שפה אחרת, והאינטגרציה הייתה בינה לבין קוד קליינטי C++ רגילי, לא טריוויאלי, צריך להתאמץ טיפ-טיפה, אז האם אפשר לעשות זה יותר טוב? אז זה אחד הדברים ש-AMP מנסה לעשות. ככה אני יכול לכתוב ב-C++ רגיל, עם תוספות מסוימות של טיפוסים שרלוונטיים לאותם, לצרכים המיוחדים, אבל להריץ את זה על ה-GPU. או על ה-CPU, בהתאם למה שיש לי. אולי גם וגם. ואני יכול לכתוב קוד רגיל שרץ על GPU. שזה עניין מאוד מאוד משמעותי לדברים שדורשים פרפורמנס מאוד מאוד גבוה. שצריכים פשוט לטחון את ה-CPU, זה שיש ל-CPU 4 קורס או 8 קורס, זה כלום. ל-GPU יש אלפי קורס. בואו נצל את זה. אז AMP זה בעצם דרך לנצל את היכולת העיבוד המוטרפת שיש ל-GPUs היום, בצורה שהיא עדיין די סטנדרטית. אני כותב עדיין C++. אז זה בעצם משהו שקיים ב-C++ היום. כמו שאמרתי, יש כבר, התחילו לצאת כמה ראפרים .NET'ים ליכולות האלה, אין משהו רשמי ממייקרוסופט בהקשר הזה, אבל אתם יכולים למצוא איזשהו משהו כזה ניסיוני ב-CodePlex, למי שזה מעניין אותו. יש ספריות מתחרות כמו OpenCL, למי שמכיר, או Open Computing Language, שגם כן בא לתת אותו פתרון שונה לאותה בעיה, באמצעות שהוא C-API, אז אפשר להגיד מתחרה של C++ AMP, אבל זה מה שמייקרוסופט נותנת עם יכולות נחמדות גם של דיבאגינג. עוד דבר כללי זה שיפורים בקומפיילר של C++. יש לו המון שיפורים, חלקם לא אלה שקשורים לשפה עצמה של C++ 11, אלא שיפורים ברמת ה-code generation. למשל, יכולת למקבל תהליכים, למקבל חישובים בצורה אוטומטית. אני עושה לולאה רגילה של for, ומאחורי הקלעים מייצר קוד שממקבל דברים. זה נחמד. לא אכנס לזה, כי זה קצת לא מתאים נראה לי לקהל כאן. הזכרת לנושא הזה של device drivers, אפשר לעשות device drivers C++, בשביל הסטודיו, וגם לדבק, כולל kernel mode. באותו מחשב לא, בלתי אפשרי כי כשמדבגים קרנל אתה עוצר את המכונה. לעצור את המכונה ולהמשיך להריץ דיבאגר זה יהיה קצת קשה, חייבים מכונה אחרת, אבל מה שכן, בשביל הסטודיו מאפשר לך לקנפקט את המכונה האחרת בצורה אוטומטית. אתה יכול להגיד, זה המכונה, זה הכתובת, זה אני רוצה דרך האינטרנט, דרך האינטרנט או משהו אחר, מקנפק לך את זה אוטומטית. אי אפשר לדבר על אותה מכונה, זה משהו שהוא אינרנטי בעייתי. מה? כן, אפשר גם Windows 7, כן. מה, זה לא ספציפי לווינדוס 8, זה, אפשר לעשות זה גם בווינדוס 7. ואפשר אגב לכתוב דרייברים שגם מתאימים אחורה גם לווינדוס XP. כלומר, אין בעיה, אפשר לקנפג בילד, הכל. החוויה הפכה להיות, אפשר לקרוא לזה חוויה כשכותבים דרייברים, הפכה להיות דומה לכתיבה של אפליקציות רגילות. כלומר, כל הדברים שאנחנו מכירים, אנחנו מקבלים. וזה נחמד. אני יכול רק להראות לכם ככה בשביל התרשמות. אני עושה Find New Project, נלך ל-C++, לא להיבהל, זה C++, אז יש פה Windows Driver, זה משהו חדש, Windows Driver. פה אני יכול לראות שאני יכול לכתוב כל מיני סוגים של דרייבר, למשל דרייבר לכרטיסי רשת, NDIS, למי שמכיר. יכול לכתוב Installation Package, ועוד כל מיני סוגים שונים של דרייברים, ל-USB Devices. אגב, אני יכול גם לכתוב User Mode Driver. User Mode Driver זה פיצ'ר שהופיע ב-Windows Vista וקיים עד היום. אני אפשר לכתוב User Mode Driver, שזה גם כן... רעיון מעניין מכיוון שזה אומר שאם הדרייבר עושה משהו רע, זורק אקספשן, אין לי בלו סקרין, אלא רק קריסה של מה שנקרא ה-host process של ה-user mode drivers האלה. אז זה בכלל משהו בלתי קשור ל-Visual Studio כמובן, רק אני אומר שעכשיו אפשר לכתוב אותם ב-Visual Studio, אפשר לדבג אותם, לבנות אותם, בעצם את כל הסייקל הרגיל שאנחנו רגילים בדוט נט ולוקחים אותו כמובן מאליו, אנשי דרייברים תמיד נאלצו לעשות דברים בצורה מאוד מאוד לא נעימה, צריך לכתוב את הקוד, לקמפל אותו עם command line compiler, ולטפל בשגיאות, דיבאגר שונה. החוויה הייתה מאוד מאוד לא זורמת, ופתאום הפתעה, זה באמת, מבחינתי זה הפתעה מוחלטת. אז זה קצת לגבי C++. בואו נדבר על דיבאגינג. אז המון שידורים נעשו בדיבאגינג ב-2010, ב-2012 אין דברים ככה אפשר להגיד הרבה חידושים, אבל יש כמה דברים מעניינים. אז דבר אחד כבר הזכרתי, כל הנושא הזה של קרנל, כלומר יכול לדבג נייטיב ומנאג' וקרנל ויוזר והכל, דרך אותה סביבה, זה דבר שוב מאוד חזק. אם אני רוצה לדבג אפליקציות מטרו, אחד הדברים שאני מקבל שם, אחד הדברים שבעצם מטרו אמור לרוץ עליהם זה נגיד טאבלטים, כאלה שעבורם הטאץ', חוויית הטאץ' היא חוויה מאוד משמעותית. מה קורה אם אני בונה את האפליקציה שלי על מחשב שאין לו טאץ', מה לעשות? הוא לא טאבלט. איך אני יכול לבדוק טאץ' ג'סטרס? איך אני יכול לבדוק למשל סימולציה של מכשיר GPS, שאולי יש בטאבלט, אבל במחשב שלי אין GPS, מה לעשות, מה עושים? איך אני יכול לבדוק את הדברים האלה? אז יש משהו שהוא מאוד דומה, הוא מזכיר את הסימולטור של Windows Phone. מי שיצא לפתח ל-Windows Phone, בסילברלייט למשל, אז יודע שאני יכול לבדוק את הדברים, לא רק עם device אמיתי, אלא על ידי, מספיק על ידי סימולטור. נכון. אז זה, בדיוק זה אמולטור. עכשיו גם ל-Windows 8 יש מעין סימולטור, זה נקרא סימולטור ולא אמולטור, כי מה שהוא עושה, הוא בעצם עושה remote desktop לעצמי, ומאפשר לראות את הסביבה שלי, אבל אני יכול שם לקנפה כל מיני דברים, להגיד למשל שיש לי GPS, והנה הקואודנטות שכרגע GPS הזה מראה, או לעשות עם העכבר לבחור touch points ולעשות סימולציה של פעולות touch, גם שאין לי בכלל touch על המחשב שלי, כדי לעשות בדיקות יותר טובות ומדויקות על אפליקציית המטרו שלי. אז אני אראה את זה עוד מעט, שאני אראה, אדבר על מטרו קצת יותר, אז חוויית הדיבאגינג שם היא לא רע, זאת אומרת, אני יכול לדבג מקומית רגיל, אבל אני יכול גם לדבג עם סימולטור. למי שהשתמש במקרוז, נגיד בעבר, מקרוז ב-Visual Studio, כן, אותם קטעי קוד שאפשר לכתוב בצורה מפתיעה רק ב-Visual Basic, ולהשתמש בכל מיני מקומות, that's it, אין מקרוס, אז מי שיתרגל אליהם, זה הזמן לשכוח אותם, זה פיצ'ר שירד, אין מקרוס. אוקיי, למשל, אחד הדברים שאני יכול לעשות ב-Breakpoint, אני יכול להפוך את זה ל-TracePoint. יודעים מה זה TracePoint? אוקיי, לא מכירים TracePoint, אני אראה לכם TracePoint, אני בוחר When Hit, ואז אני יכול להגיד משהו כזה עם Continue Execution. זה הופך את זה למאוין, זה נקרא TracePoint. מה שקורה שמגיעים לכאן, זה כמו שזה נשמע, זה נקודת טרייס, לא נקודת ברייק. ברגע שרצתי, קיבלתי כאן את הטרייס המסוים שהוצאתי, אפשר לראות אותו כאן למטה ב-output window, אבל שום דבר לא נעצר שם, זה נקרא טרייס פוינט, וזה היה קיים מזמן, זאת אומרת, זה קיים מ-2005 כבר, זה לא חדש בכלל. אבל מי שמכיר את הדיאלוג הזה, אם יישאר זמן, אני אתן לכם טיפים על דיבאגינג, אם יישאר זמן, אבל מה? בדיוק. היה פה למטה run macro. היה אפשרות להגיד, כשיש trace point, אז אני מבקש, אל תדפיס איזה משהו, ופה אני יכול לדפיס ערכים של משתנים, ועוד כל מיני משתנים special כאלה, כמו ה-dollar function וכל מיני כאלה, ויש גם אפשרות להריץ macro, כי ברגע שיש אפשרות להריץ macro, אני יכול לעשות דברים מוטרפים. כי המקרו מסוגל להסתכל על הסביבה, ולמשוך את המידע מהאדיטור, ומהדיבאגר, ומכל מיני דברים, ולהוציא מידע אולי יותר מעניין, או לעשות כל מיני פעולות יותר ייחודיות שמגיעים לאותה trace point, אותה נקודה מסוימת בקוד. אז אפשר לראות, שוב, מי שראה את זה בעבר, השורה למטה, run macro, איננה, נעלמה. למה? אין macros בשביל הסטודיו יותר. That's it, הלכו, gone. אז מי שמתגעגע אליהם, tough luck, שרו ב-2010. אז אין macros, אז זה נשאר במקום הכי בולט שבו, טוב, לפחות למי שראה את הדיאלוג הזה בעבר, אז היה שם את הדבר הזה ואיננו יותר. אוקיי, אז אין מקרוס. אוקיי, הלאה. אז בואו נעשה הקדמה קצרצרה ממש ל-Windows 8, לא יותר מדי, כי אנחנו לא ביום על Windows 8, אבל אני כן אראה Windows 8 בהקשר של Async Programming בחלק השני, אבל אני רוצה לתת איזושהי הקדמה בסיסית, שקשורה גם באיזשהו מובן ל-Visual Studio. אז Windows 8 מכיל בעצם שני סוגים של אפליקציות שאני יכול לכתוב. סוג אחד של אפליקציות, עכשיו יש לו שם, הוא נקרא Desktop Apps, או Desktop Applications, זה האפליקציות הרגילות. מה שאנחנו כותבים עד היום בווינדוס 7, הם תמיד Desktop Applications. לא היה להם את השם הזה, כי השם היה מיותר, כי יש רק סוג אחד של אפליקציות. עכשיו צריך לתת להם שם, אין ברירה. ולכן זה נקרא desktop apps, זה מה שימצא כאן בצד ימין בסלייד. אז אני יכול לכתוב את זה באמצעות .NET, כמו שכותבים את זה היום, עם WPF, WinForms, מה שאתם רוצים, Silverlight. אני יכול לכתוב ב-CC++, מעל ה-Win32 API, הקלאסי המוכר. אני יכול לכתוב באפליקציות וביות, הכל רגיל. בעצם אין שום שינוי. Windows 8 תומך בהם בצורה מלאה, והוא מאוד תואם ל-Windows 7, כלומר כל דבר שרץ ל-Windows 7, ימשיך לרוץ ל-Windows 8 באותה מידה. זה רגיל. החלק השמאלי זה החלק החדש. זה חיה חדשה לגמרי. זה נקרא Metro-Style Applications. ה-Metro-Style Applications בנויים על יצור חדש, שנקרא Windows Runtime, או WinRT, זה הדבר הזה פה. וה-Windows Runtime מבוסס על COM. COM זה ה-Component Object Model, משהו שמייקרוסופט יצרו בשנת, איזה שנה מישהו יודע?
94-93.
קרוב בהחלט, 93, זה נכון. מה שנקרא בעבר Oily 2. 93, חבר'ה, זאת אומרת, עברו איזה אי אלו שנים מאז, בסביבות ה-19 כזה. אז קום עושה קאמבק, with a vengeance, כמו שאומרים בכל מיני סרטים. אז קום עושה קאמבק, אבל הם שדרגו קצת קום, לא לדאוג, זה לא אותו קום בדיוק, אבל העקרונות דומים, זאת אומרת, המון שימוש ברג'יסטרי, לרישום של קומפוננטות ועניינים, שימוש באינטרפייס בייס פרוגרמינג, שזה אולי המהות של קום, או הפיצ'ר המרכזי שקום נותן. ושתדעו לכם שקום בעצם מעולם לא מת, כן, זה לא שאנשים קיוו שהוא ימות והתפללו וכו', אבל הוא לא מת כבר הרבה מאוד זמן, ולמעשה מייקרוסופט המשיכה להשתמש בו ל-API'ים חדשים באזור של ה-Win32. ה-Win32 API למעשה היה בהתחלה רובו מורכב מ-C-Style Functions, כלומר פונקציות, כמות אינסופית של פונקציות שהן סתם ככה פזורות להן, בלי שאפשר לדעת מה קשור למה ולמה הפונקציה נקראת ככה או אחרת, זה היה כזה פשוט אוסף אינסופי. החל מ-Windows Vista נעשו קצת שינויים, יותר API נכנסו בעולם של COM. COM נותן לי מודל שיותר Object-Based, יש לי אינטרפייס, שהוא כקונספט הוא אוניברסלי. אינטרפייס יש לו סט של methods, אני כבר יודע שמדבר מול אובייקט מסוים, זה כבר נראה יותר טוב. בבסיס של COM זה דברים שהם בסך הכל מאוד חיוביים. זה Interface-Based Programming, זה Location Transparency, זאת אומרת אני עושה New לאיזה אובייקט COM, אוקיי, לא New אבל האקוויוולנט שלו, Concrete Instance או משהו כזה, האובייקט יגיע מאיזשהו מקום ולא אכפת לי בדיוק איפה הוא נמצא, באיזה DLL, באיזה אקזה, האם צריך פרוקסי, לא צריך פרוקסי, לא מעניין אותי הדברים האלה, אני רוצה לקבל את האובייקט ואני רוצה להתחיל לעבוד איתו. המון דברים בעצם .NET למד מקום. .NET פשוט שדרג אותם וקצת עשה אותם יותר מורגלים היטב. דברים כמו... נכון, החליטו להחזיר לעשות משהו בסגנון של קום משהו. אבל אחר כך מטעמים שיווקיים, שינו את זה ל-.NET, אמת. והמון דברים למדו שם, למשל, העובדה שיש לנו מטה-דאטה ב-.NET. אנחנו יודעים שאסמבלי מכיל IL ומטה-דאטה. המטה-דאטה הוא must, אי אפשר בלי זה, ה-CLR לא יכול לחיות במטה-דאטה. בקום לעומת זאת היה מה שנקרא type library, שזה הבסיס של מטה-דאטה של קום. אלא ששם הוא לא היה חייב להיות מלא, הוא לא היה חייב להיות קיים, הוא לא הקיף כל דבר וכו', אבל הרעיון עצמו התחיל משם. המון דברים מייקרוסופט למדו מקום בשביל ליצור את .NET. אבל קום לא מת, קום המשיך, הוא לא התפתח, כן, הוא די נעצר באיזושהי נקודה, אבל מייקרוסופט השתמשו בו כדי לבנות API'ים חדשים. למשל, אתם מכירים בווינדוס 7 ומעלה, יש את האפליקציה המפורסמת הזאת שנקראת MS Paint. כולם מכירים אותה, אז נכון היא קיימת גם בגרסאות יותר ראשונות של ווינדוס, אבל אחרי מווינדוס 7 יש לנו את הריבון הזה. כולם מכירים את הריבון, הריבון הוא user interface שמאוד מוכר, והופיע באופיס 2007 באופן רשמי, אבל בווינדוס בעצם 7, ריבון הוא חלק מערכת ההפעלה. זאת אומרת, זה לא אימפלמנטציה של אופיס, זה אימפלמנטציה אחרת. אני חושב שזה 4 ריבונים לפחות שמסתובבים להם ככה בעולם. WPF יש אימפלמנטציה לריבון, ולכולם יש אימפלמנטציות לריבון. אבל מעבר לזה, הריבון עצמו הוא בעצם COM Component, הוא COM Object. הוא לא עובד דרך ה-API הרגיל שבו מייקרוסופט מייצרים user interface, שזה הפונקציה כמו create window וכאלה, זה לא זה, זה עובד מול com. זאת אומרת, זה com object, אני רוצה לקבל eventים, אני צריך להירשם לאיבנטים דרך interface, לקחת את האינטרפייס שלו ולתת לו interface שלי, זה איזשהו client sync object שכזה, שאני יכול לקבל קריאות ברגע שדברים קורים. המון דברים נעשו באמצעות com, החל מ-Windows Vista ו-Windows 7 זה אפילו נעשה יותר. בכל מקרה, לקום יש בעיות, אין ספק, קום היה לו כמה, לא יודע, בעיות זה המילה, אבל היו לו סיבוכים פוטנציאליים כמו נושאים שקשורים באפרטמנט, למי ששמע פעם את המושג הזה ורוצה עכשיו לקפוץ מאיזה חלון, מזל שאנחנו בקומה יחסית נמוכה. יש המון דברים שגרמו לאנשים לברוח מקום, נקרא לזה בעדינות. בכל זאת, מייקרוסופט החליטה החלטה שהיא קצת, אפשר להסתכל עליה קצת תמוהה, לקחת את קום כבסיס, כתשתית, ולבנות מעליה גרסה משודרגת של קום, שנקרא Windows Runtime, אבל העקרונות הם אותם עקרונות, יש API קצת חדש. למשל, אובייקט קום, למי שמכיר, יודע שצריך ממש את האינטרפייס unknown המפורסם, שמחליט לפונקציות query interface at ref release, שאומר, אני רוצה לשאול את האובייקט, האם אתה תומך באינטרפייס כזה, ואני יכול לנהל את האורך חיים של האובייקט, יש reference counting בעולם של קום, אין שם garbage collection, יש שם reference counting. אז ב-WinRT, האובייקט קום חייב לממש WinRT, אובייקט WinRT למען דיוק, חייב לממש עוד אינטרפייס, שנקרא I-inspectable. עוד אינטרפייס מעין אינטרפייס סטנדרטי. מייקרוסופט רצו לקרוא לו I-known, אבל זה הבעיה, I-unknown ו-I-known. אז כשאומרים את זה מספיק מהר, זה מבלבל, אז החליטו לקרוא את זה I-inspectable, שיהיה. ושם יש למשל method שנקרא GetIIDs, שאומר, תן לי בבקשה רשימה של כל האינטרפייסים שאתה תומך בהם. משהו שבקום מעולם לא היה. לא יכולתי לשאול אובייקט, תגיד לי, מה אתה נותן? מה אתה יודע לתת? יכולתי רק לשאול, תגיד לי, האם אתה תומך בזה? האם אתה תומך בזה? זה כאילו לגשש באפלה. עכשיו אני יכול לשאול את האובייקט, תגיד לי, במה אתה תומך? אז זה נגיד אחד הדברים המרכזיים שיש ב-inspectable. אז בכל מקרה, הכל מבוסס על קום. סיבה נוספת אולי, כי אולי זה נשמע סיבה, זה לא סיבה, כן, עדיין לא נתתי שום סיבה למה דווקא זה מבוסס על קום. אחת הסיבות, אולי סיבה מרכזית, זה לתת אפשרות לצרוך את האובייקטים האלה מכל מיני סביבות. כי אם הייתי בוחר למשל, נגיד מה שאתם בוחרים לעשות זה .NET בלבד, אז מה קורה אם הייתי רוצה לצרוך את הדבר הזה מ-Native C++? הייתי בבעיה כי הייתי צריך לייצר כל מיני ראפרים מתאימים, שהיו מכריחים את ה-CLR להיטען לפרויקט שהוא Native. וזה משהו שלא בטוח שאני רוצה, זה too much. במקום זה, הדברים נייטיב לגמרי, ולכן סביבה נייטיבית יוכל לצרוך את ה-WinRT הזה בצורה ישירה, בלי שום overhead מיוחד. ולכן היום בעולם של מטרו, אני יכול לעבוד עם C++, ולצרוך, לבנות את המטרו אפליקיישן בצורה מלאה לגמרי, בלי לקבל שום overhead נוסף, כלומר לא garbage collector, לא שום runtime מיוחד, אלא ממש לעבוד עם com objects, זה עבודה עם com objects. בוא נגיד, יש משהו שנקרא projection שנותן לי אפשרות להסתכל על WinRT דרך כל מיני שפות, והprojection ב-C++ הוא מאוד מאוד דק, אין שם כמעט שום דבר. כי בסך הכל הדברים נכתבו ב-C++, אז זה מאוד מאוד ישיר. מצד שני, אנשי .NET, גם להם מגיע לכתוב אפליקציות מטרו, אין שום סיבה שהם עכשיו ילמדו C++ או com, חס וחלילה. הם רוצים לעבוד ב-C#, לקבל אותה חוויה שהם מכירים. ולכן יש projection נוסף, שעושה projection ל-.NET. נותן אפשרות להסתכל על אובייקטים של WinRT כאובייקטים .NET'ים רגילים לגמרי. רגילים לחלוטין. ואת אני עושה new משהו, אני לא רואה שום דבר מיוחד, אבל זה אובייקט WinRT. יש ראפר, אבל אני לא רואה את זה. בוודאי, בוודאי, זה חלק מה-projection. C++ אין ראפר, ב-.NET יש, בוודאי. הסביבה המסוימת צריכה לייצר את הפרוג'קשן המתאים. מה שאני אומר שהחוויה היא זהה, אבל האמת שזה לא שונה בהרבה ממה שאנחנו עובדים היום, עם מי שעובד היום עם קום, מ-.NET, מה הוא עושה? הוא עושה משהו כמו add reference, מוסיף איזה reference ל-type library, נוצר מזה מה שנקרא interop assembly, ואז מה? אני עושה new משהו ועובד, כאילו אני, מה אכפת לי? אבל בעצם יש מאחורי הכלי מה שנקרא RCW, runtime callable wrapper, והראפר הזה הוא זה שמדבר מול האובייקט הקומי. WinRT הוא למעשה בהקשר הזה הוא זה. מבחינת .NET, זה כאילו שאני עובד עם אובייקטים קומיים כל הזמן, אני לא מרגיש את זה רוב הזמן, יש מקרים בודדים שאני כן צריך טיפה להרגיש את זה, אבל רוב הזמן אני לא מרגיש את זה, אני עושה new רגיל לגמרי, ויש garbage collector כרגיל, מה שה-garbage collector עושה, הוא יקרא לרליס המתאים על האובייקט שהוא עוטף. ויש RCWs, בעצם אותם RCWs שקיימים היום באינטרופרביליה הקלאסי בין .NET לבין קום. אז אתם יכולים לאהוב את זה, אתם יכולים לא לאהוב את זה, אבל זה עובדה, אוקיי? זה ככה זה. גם סביבה נוספת שהיא מעניינת היא JavaScript, HTML. בעצם מטרה של מייקרוסופט להגיד, רגע, אם אתה מפתח ווב, גם לך יש סיכוי בווינדוס 8. אתה יכול לייצר אפליקציה בווינדוס 8, אין בעיה. כל הידע שאתה מכיר בעולם הווב, אתה מוזמן לכתוב UI ב-HTML, לא זאמל, HTML. אתה רוצה לכתוב JavaScript, תכתוב JavaScript, אין בעיה. אתה יכול למצוא JavaScript לגשת לאובייקטים של WinRT. יש לך שם ראפרים מתאימים ואיזשהו runtime כמובן, ואגב, המנוע של JavaScript בהקשר הזה של מטרו עובד .NET, כאילו הוא כתוב ב-.NET, אז יש שם garbage collector וכולי, אבל זה שוב, זה לא משנה, את אנשי JavaScript זה לא כזה מעניין, performance זה לא הדבר שהוא בדרך כלל מטריד אותם יותר מדי, הם קוראים למתודס ומבחינתם שזה יעבוד, אז זה עובד. זאת אומרת, יש לי בעצם projections, והצפי הוא שאלה הפרוג'קשן שמייקרוסופט מביאה by default לטובת הדברים האלה, אבל דבר שהוא סביר זה שיהיו עוד projections בעתיד. חלקם אולי של מייקרוסופט, חלקם אולי של דברים אחרים. למשל שפות כמו פייתון ורובי שיש היום גרסאות .NET, למה שלא יהיו projections אולי special יותר, שיותר מבינים אולי את המודל של WinRT וכו'. אז יש בעצם את הבסיס, זה ה-WinRT, הוא native ולכן הוא עם הסיכוי הכי טוב להיות נצרך על ידי כל סביבה. אם הוא היה managed מראש, היינו כאילו סוג של תקועים, כי אפשר לצרוך אותו בצורה נורמלית מסביבות שהם native. אז האם זו בחירה טובה או לא, כל אחד, מה שנקרא, יחליט לבד. אני, מה שנקרא, don't shoot the messenger, אני רק אספר לכם איך הדברים נראים, וזו לא החלטה שלי. צ'קרה זה בעצם הפרוג'קשן של JavaScript, זה השם קוד של הפרוג'קשן של JavaScript. כן, שאלה? לא. לא, לא, לא לרמה הזאת, זה רק לאותה מכונה. זאת אומרת, השדרוגים לטובת העבודה מול אותה מכונה, אתה יכול בין שני processes, כן, אבל באותה מכונה. נכון. אין. כלומר, החלק של CLR זה רק אם אתה משתמש ב-C-Sharp למשל, אז יש לך CLR. רגיל לגמרי, שאיתו אתה רץ כרגיל. חלק מהאובייקטים שאתה עובד איתם, אובייקטים של WinRT, חלק מהאובייקטים שאתה עובד איתם, זה אובייקטים .NETים רגילים. ואגב, חלק מהדברים פשוט לא נתמכים, כלומר, ה-API שלי, גם כשאני עובד C++ במטרו, גם כשאני עובד .NET, חלק מהפרמורק פשוט אסור להשתמש בו, זה לא נתמך. למשל, קלאס הכי אחד מהמפורסמים שאי אפשר להשתמש בו זה הקלאס FileStream. כולם מכירים FileStream, מה? אין FileStream, מה עושים? איך נפנה לקבצים? אל תדאגו, יש קלאסים אחרים. יש קלאס שנקרא Storage File בתוך ה-WinRT, כאובייקט WinRT. אחת הסיבות שפיילסטרים לא נתמך אגב, זה שיש לו פעולות סינכרוניות, שזה קטסטרופה ב-WinRT. זאת אומרת, אני יכול לעשות משהו כמו read או write ולחכות. לחכות, ובואי, דבר כזה אי אפשר לעשות ב-WinRT, זה אסור. ולכן API מהסוג הזה הם פשוט אסורים. אסורים לא במובן שאני לא יכול באמת להשתמש בהם, אני יכול לעקוף את זה. זה מנגנון שפשוט מאפשר להוסיף את ה-assemblies לאיזשהו מקום, זה אני אוכל לעקוף את זה. הבעיה שאני אעלה את האפליקציה לסטור, את האפליקציה שלי יזרקו לפח. כלומר, ה-distribution של אפליקציות מטרו זה רק דרך הסטור. אני לא יכול לייצר מזה installer, כמו שאנחנו עושים, איזשהו setup כזה, לשלוח אותו ל-whoever. זה לא עובד, זה בעצם אותו מודל שיש טלפונים סלולריים. אני כותב אפליקציה לסלולר, אני לא יכול לייצר ל-installer ומשהו כזה. אני שולח את זה לסטור, למרקטפלייס, לאפסטור, ל-whatever, כן, לפי אותו ונדור, ואז אחרים יכולים להוריד את זה. זה אותו מודל של מטרו. אני בונה דברים בשביל הסטור, אז אם אני אעשה דברים שהם אסורים, נגיד גם בווין 32 API, אני לא יכול להשתמש בכולו, למעשה אני יכול להשתמש רק בחלקים מאוד קטנים שלו. למשל, פונקציה פשוטה כמו message box, אסור להשתמש בו. אם אני אתעקש להשתמש בה, אני יכול לעקוף את זה, שוב, על ידי קצת משחק עם הקומפיילר, אני יכול לעקוף את זה, אבל הסטור ידחה את האפליקציה שלי, והיא פשוט לא תתקבל. אז אין טעם באמת לעשות את זה. אז צריך ללמוד בעצם מה ולידי. אני אראה לך רק דוגמה שתתרשמו איך הדבר הזה נראה, מבחינת הדוקומנטציה. כי נגיד שאני מחפש פה איזשהו משהו, סתם, קורא לפונקציה כמו create window, סתם אפילו בעולם של C++, נורא, נורא פשוט. דבר ראשון שאני רואה כאן למעלה זה את זה. תמיד רשום למעלה applies to, ואז אני אראה desktop apps, metro apps או שניהם. במקרה הזה למשל הפונקציה create window לא חוקית במטרו apps, אסור להשתמש בה. by default לא תתקמפל, אני יכול לדאוג שתתקמפל, אבל אסור להשתמש בה, היא תדחה על ידי הסטור. ניקח יש פונקציה אחרת למשל, שנקראת... נגיד create file 2, סתם, פה כתוב את זה, applies to desktop או metro, כלומר זו פונקציה שעובדת על הכל, אפשר להשתמש בה גם metro application זה בסדר, וכנה לגבי דברים .NETים, יש לי file stream class, כן, אז פה לא זוכר אם כבר הוסיפו את זה, לא הוסיפו את זה, צריך למצוא את זה במקום אחר שנותן רשימה מסודרת של מה מותר ומה אסור להשתמש במטרו applications. וזה, אין ספק, זה משהו שצריך ללמוד, יש דברים חדשים שהוא צריך ללמוד כאן. בואו נסתכל על טיפ טיפה יותר גבוה כאן בדיאגרמה. אז אפליקציות מטרו יש להם user interface, וה-user interface יכול להתכתב בשלוש צורות. צורה אחת זה HTML, CSS, למי שכותב ב-JavaScript. צורה שנייה לאנשי .NET ו-C++ זה XAML. זה ה-XAML שאתם אולי מכירים מ-WPF ו-Silverlight. אז זה לא אותו XAML, אבל זה מאוד מאוד דומה, אוקיי? Okay? בצורה קצת מעצבנת, הזאמל של WPF ושל Silverlight ושל Windows Phone ושל Metro, כולם שונים. אבל הם דומים, כלומר עקרונות דומים, כן, יצירת אובייקטים באמצעות XML, אז מי שמכיר את זה, אז זה אותם עקרונות, אבל צריך, יש ניואנסים, כולל תמיכה ב-binding expressions, דברים כאלה שהם בוודאי סופר חשובים, בסביבה שכזאת, אז זו הצורה. אז שוב, אנשי C++ אומרים, וואו, אני כותב אפליקציה עם זאמל, אנשי C++ זה בחתם זה עולם אחר לגמרי, כי הם לא שמעו בחיים שלהם הדבר הזה, כי הם תמיד כתבו UI ומצאו את MFC, או כל מיני דברים כאלה, מי שרוצה לכתוב MFC במטרו, שכחו מזה. לא רלוונטי, MFC לא רץ על מטרו, מי שעדיין משתמש בזה, אז יכול לשכוח מזה. הדרך? נכון. כן, לגמרי. לגמרי. בואו נסתכל רגע ל-Find-New Project, לראות איך הדבר הזה נראה. אז בשביל לעשות את זה, קודם כל חייבים Windows 8. מי שאין לו Windows 8 לא יראה פה שום דבר, לא יראה את הדבר הזה שנקרא Windows Metro Style. הוא לא יראה את הדבר הזה. השורה הזאת לא תהיה, אי אפשר. אז חייבים Windows 8, אין מה לעשות. אז או מכונה Windows 8 באמת, זה תקנתי ככה באומץ, Windows 8 RC, או Release Preview, כמו שזה נקרא באופן רשמי. אפשר גם להריץ את זה למכונה וירטואלית של VMware או Virtual Box, זה בסדר, זה רץ סביר. אפשר להשתמש בזה שם, לעשות את הבדיקות. אז למשל ב-C# יש לי Metro Style Applications, אני אדגים את זה עוד מעט. אבל בכל זאת לאנשי C++, כי זה קשה להם להאמין את זה וזה הגיוני לגמרי, אני יכול כאן לבחור מטרו, ואז למשל בלנק אפליקיישן, נעשה משהו מאוד טריוויאלי, אנחנו נגלה, אחרי שהכל יהיה בסדר, שיש פה ניימספייסים של Windows, פלטפורם, כל אלה זה בעצם WinRT, וזה אותו WinRT גם ב-C#, פשוט הפרוג'קשן נראה אחרת, אז ב-C++ ההפרדה בין שמות של ניימספייס לנקודה עם נקודה, זה לא נקודה, ב-C# זה יהיה נקודה, אבל יש לי כאן את mainpage.zaml למשל, וזה mainpage.zaml. אז מי שמכיר זאמל, זה אותו זאמל. פשוט תהנו לכתוב פה זאמל. בינתיים אני יכול סתם לכתוב לי איזה בטן כזה קולי. טוב, או לא קולי. כן, כן, יש ביינדינג. לא הכל קיים, כן, אבל יש ביינדינג, זה בסדר. ונגיד אני יכול לבחור לעשות פה קליק הנדלר, לקבל עזרה מהדיזיינר. אז הבטן שלי איפשהו פה, הנה הוא פה. יכול לעשות כאן רייטלי, go to event handler, והנה event handler, וזה C++. יש פה קלאס, main page, button, click, אני כותב קוד, C++, אבל זה קוד שהוא בעצם רץ מעל WinRT, הוא יכול לעשות אפליקיישן, יכול להריץ את הדבר הזה, בינתיים לא עושה יותר מדי, אבל בוא נריץ את זה anyway. לא, 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 חד חלק, לא CLI. זה נקרא C++ CX, אוקיי? וזה חלק מה... כן, זה עוד משהו חדש. זה ספציפית ל-C++, זה בעצם פרוג'קשן העיקרי ל-C++, שהופך את הפיתוח ל-C++ להיות יותר קל, בעבודה עם WinRT. אולי הדגמה קטנה קדימה, כאן אפשר עם ה-Splash Screen, בטח טוען סימבולים כמובן. בואו נעזוב עם הסימבולים עכשיו. אוקיי, אז הנה הכפתור, אני לוחץ עליו, כרגע לא עשיתי שום דבר, אז לא קורה יותר מדי, אבל... רק בשביל להראות לכם, נגיד אני רוצה לייצר אובייקט שנקרא, יודע מה, Open File Picker. יש כזה קלאס. אז אני אעשה New, אז הוא לא מזהה את זה כל כך. אם הייתי עובד ב-C#, הייתי עושה Control נקודה, הייתי מקבל Using לדבר הזה, אני מקווה שאתם מכירים את זה. C++ עדיין לא שם. אין לי Control נקודה, אני יכול לעשות את זה מחר, שום דבר. מה שאני צריך לעשות זה להוסיף את ה-Namespace המתאים, אז אני צריך לקחת את הקלאס. אני לא זוכר את ה-Namespaces בהכרח, אז אני נגיד הולך, מחפש את הקלאס הזה. זה קלאס של WinRT, כן, Open File Picker, או File Open Picker, או אחד מהם. File Open Picker, אני זוכר את זה. אנחנו רואים כאן, זה הקלאס, אני יכול להסתכל עליו ב-C#, ב-C++, ב-JavaScript. בסך הכל זה עניין של ה-Projection. שימו לב שאיך זה נראה ב-C++, Ref Class. שוב, מזכיר C++ CLI, זה לא CLI. אין פה .NET בכלל, אוקיי? אבל הסינטקס, הרבה מהדברים נשמרו משם, כי הסינטקס היה כנראה יחסית מוצלח. פה למטה אני רואה את כל ה-Properties, Methods וכולי, ולמטה למטה רשום איפה זה נמצא, זה נמצא כאן. Windows Storage Pickers. אז בעת ברירה, אני עושה קופי לגרסה יותר טובה ל-C++, אני עובר לפה, Namespace Pickers, ואז אני יכול לחזור לפה ו-File New Picker, File Open. פיקר, הנה הוא פה, אבל ניו זה לא טוב, צריך לעשות רף ניו. רף ניו זה אומר לייצר אובייקט .NETי, סליחה, אובייקט קומי, איך יצא לי .NETי פתאום, אובייקט קומי, שהוא בעצם reference counted, זה אובייקט של WinRT, ניו רגיל לא עובד. ומה שאני שם כאן, אני אמור לשים פה file open picker, כובע. הכובע הזה, זה אומר רפרנס לאובייקט קום, אובייקט שהוא רפרנס קאונטד, אוקיי? זה חלק מהסינטקס שנקרא C++CX. אוטו עובד, זה בהחלט מציל אותנו בהרבה מקרים, אז אוטו זה כמו var של C-Sharp, אז מכיוון שזה פיצ'ר ב-C++11 זה נתמך, אז אוטו בהחלט משפר את החוויה ל-C++. מספיק C++ להיום, נראה לי שרובכם לא אנשי C++ ולא רוצה להפחיד אתכם יותר מדי. אני אראה דוגמאות למטרו ב-C-Sharp, אל תדאגו. רק להשלים את התמונה כאן, אז אני יכול לכתוב UI בזאמל, אוקיי? גם ב-C++ וגם ב.NET, וזה אותו זאמל, כי שוב, עכשיו יש לנו runtime משותף, זה אותו runtime, שזה ה-Windows runtime, זה ה-WinRT. זה הדבר המשותף בין כולם. כל השאר זה בעצם projections שונים, שמאפשרים גישה נוחת כמה שניתן מאותה סביבה, ל-API הזה שנקרא Windows runtime. הדבר הנוסף שיש כאן זה המשבצת שרשום עליה DirectX. ואנחנו יכולים לחשוב שמטרו אפליקיישנס, כמו ששמתם לב, הם כאלה full screen, תמיד, מה שנקרא, קוראים להם לפעמים immersive applications, אין להם קרום, אין שם כפתור מינימייז או משהו כזה, למעשה אי אפשר גם לסגור אפליקציות שכאלה, או אפשר, יש דרך לסגור אותם, אבל אנחנו לא אמורים לסגור אותם, זה אמור להיות כמו סטייל טלפון או סטייל טאבלט שיש לכם אולי, שאנחנו פשוט עוברים מאפליקציה לאפליקציה, אנחנו לא דואגים לסגור אותה. למעשה מה שווינדוס עושה למטרו אפליקיישנס, הוא מכניס אותם לסספנשן, כשהם לא האפליקציה שבפורגראונד, ממש הוא עושה סספנד לכל הפרט שם באפליקציה, כדי שאותה אפליקציה לא תצרוך CPU. כי אם הדבר הזה ירוץ על דברים כמו טאבלטים, שיש להם באופן טבעי פחות כוח, אנחנו לא רוצים שהכוח הזה ילך לאיבוד, בזמן שמשהו ברקע סתם תוכן, כשאני בעצם מסתכל על אפליקציה אחרת לגמרי. אז אפליקציות דסטופ רגילות לעולם לא יחטפו את העונש הזה, אבל אפליקציות מטרו תמיד יחטפו את זה. כלומר, אני תמיד יכול לבוא לסספנשן, ומשם אפילו אפליקציה יכולה להרג. ככה סתם, טרמינטד. כשווינדוס מרגיש שיש לחץ של זיכרון, ויותר מדי אפליקציות מטרו ככה פתוחות ברקע, אז אמנם לא עושות שום דבר, אבל עדיין צריכות זיכרון, אז מתישהו יחליט להיפטר מהאפליקציה לחלוטין. זאת אומרת שצריך לכתוב את האפליקציה גם בצורה שונה. צריך, כמפתח, צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. בסך הכל שיקולים מאוד דומים שפיתח לווינדוס פון או לדברים אחרים, אייפון ואנדרואיד, זה אותם רעיונות. אני חייב לחשוב תמיד על הדבר הזה שיש מערכת הפעלה שיכולה להחליט החלטות שלא תמיד בשליטה שלי. מטרו הוא בדיוק כזה, לכן זה סטייל אחר של דברים. אחד מהדברים שאנחנו אוהבים לעשות עם טאבלטים או טלפונים, לפחות אני אוהב לפעמים זה לשחק, משחקים, זה הגיוני, אני רוצה לשחק משחקים. אז איך אני יכול לכתוב משחקים למטרו אפליקיישנס? אז מי שמכיר .NET ככה סתם, מכיר ספרייה שנקראת XNA. XNA ספרייה .NET נחמדה מאוד לכתיבה של משחקים 2D, 3D, שעובד על Windows Phone, וגם על PC וגם על Xbox. שזה מאוד נחמד, זה כמעט אותו סורס, אפליקציה, משחק שיכול לרוץ על כל אותן פלטפורמות. XNA לא קיים במטרו. XNA gone. מסיבות שהן לגמרי לא מובנות, אין XNA, וכרגע אין לו תחליף. בעולם ה.NET אין תחליף רשמי של מייקרוסופט. מה שכן יש זה DirectX. DirectX נתמך במטרו, כמו שנתמך בדסטופ אפליקיישנס, וכרגע הוא נגיש למעשה רק לאנשי C++. כלומר, אני יכול, כשמסתכל על פרויקטים C++ים בוויז'ואל סטודיו, בפרויקטים שהם מטרו, אז כן, ב-C++, אז יש לי גם DirectX, Direct2D, Direct3D, אני יכול להשתמש בזה. ב.NET אין כאלה פרויקטים. כלומר, בעיקרון, .NET אין לו כרגע פתרון למשחקים שצריכים להיות עם היי פרפורמנס ותלת מדעים וכל מיני כאלה. אין פתרון שהוא של מייקרוסופט out of the box. מה שכן אפשר לעשות, אפשר לעזר בספריות חיצוניות, למשל ספרייה שנקראת SharpDX, שהיא בעצם ראפר ל-DirectX, ל.NET, שגם מתיימרת לעשות את זה למטרו. הוא מאפשר גם לאנשי .NET לכתוב אפליקציות מתקים בגדול לעולם של מטרו. אבל בעיקרון, כרגע המצב בנקודת זמן שבה אנחנו נמצאים, זה גם תהיה המצב ב-RTM של Windows 8, ושבשביל הסטודיו יש רק תמיכה ב-DirectX, רק מאפליקציות C++. אז כל השאר בגלל זה תקוע שם בצד, כל ה.NET ו-JavaScript לא יכולים להשתמש בזה. האם מטרו יעבוד על Xbox? כרגע למיטב ידיעתי זה לא, אני לא יודע אבל מה יהיה, כמובן. יש כמה דברים שמייקרוסופט עושה בכיוון הזה, לקחו את המטרו הזה ככה לקחו טיפ-טיפה לקיצוניות אולי, אני אגיד את זה בצורה עדינה. למשל, Windows Phone. מי שמכיר את הפיתוח ל-Windows Phone 7, 7.1, מה שיש לנו היום, אז בעצם זה פיתוח באחד משני מודלים, אחד מהם זה Silverlight, ואחד מהם זה XNA. אני פשוט בוחר אחד מהם, זה מה שיש, .NET בלבד, לא C++ בשום אופן, .NET, זה אומר Silverlight או XNA, זה מה יש. אבל הפלטפורמה הבאה של מייקרוסופט נקראת Windows Phone 8, ויש סיכוי שמה שיעשו שם זה יאחדו את המודל של מטרו עם Windows Phone 8. ונוכל לכתוב אפליקציה של Windows Phone 8, בדיוק כמו מטרו הזה, אותם עקרונות בדיוק, יכול להיות שיהיו הבדלים קלים בפיצ'רים, כי לא בטוח שכל דבר יתמך, אבל הבסיס יהיה זה, זה יהיה WinRT כלשהו, ועליו יש את ה-projections לשפות למיניהם. אז לא יודע, כלומר זה רק מה שנקרא שמועות, אני כמו שאמרתי לא עובד מייקרוסופט, מה שכן, מי שזה מעניין אותו ב-20 לחודש, מה זה 20 לחודש, עוד יומיים, יש כנס כזה one day על Windows Phone שמייקרוסופט עושה, שם כנראה יהיו הכרזות מעניינות בתחום הזה של Windows Phone, אז אם משהו יצא, אז כנראה שזה יצא בעוד יומיים, אז מי שזה מעניין אותו, אז מוזמן לחפש את זה, נמצא על האינטרנט, אפשר להירשם ולהקשיב את זה בלייב או אחר כך. אז זה קצת לגבי Windows 8, אני אראה לכם דוגמאות ספציפיות שנדבר על C-Sharp 5, כי שם זה יותר רלוונטי. אני רק אראה דוגמה קטנה לגבי נושא הזה של גרפיקה וכמה דברים שהזכרתי. הזכרתי את הנושא הזה של HLSL, ה-High Level Shading Language, השפה שבעזרתה אני כותב בעצם תוכניות שרצות על GPU. וזו הצורה שהם כותבים, דברים שעושים מה שנקרא Pixel Shaders ו-Vertex Shaders, למי שמכיר את הטרמינולוגיה הזאת, אז זה מאוד רלוונטי מי שכותב משחקים. ובעצם עד עכשיו בוויז'ואל סטודיו לא הייתה תמיכה מיוחדת לטיפוס הזה. הייתי יכול לכתוב HLSL, זה הסתם טקסט פייל, אם הייתי רוצה לקמפל זה, צריך לקחת את זה לקומפיילר חיצוני שמגיע עם ה-DirectX SDK, לקמפל אותו, לייצר מזה את התוצר הבינארי שלו, ואז להשתמש בו באיזושהי צורה וכולי. היום אפשר לעשות את זה בילטין בתוך ויז'ואל סטודיו. אפשר, יש סינטקס היילייטינג ל-HLSL, יש אפילו אפשרות לדבג HLSL, ויש אפילו אפשרות לשחק עם מודלים תלת-מדיים. בתוך ויז'ואל סטודיו, כלומר, לשחק איתם במובן של לראות אותם בצורה ויזואלית ואפילו לעשות להם קצת מניפולציות. כלומר, זה לא 3D סטודיו, אבל זה עדיין, זה משהו. אוקיי, אז למשל, אני אבחר כאן למען ההדגמה הזריזה, אבחר כאן פרויקט של Direct 3D Application, השם הזה בסדר מבחינתי, לא קריטי. אז אם קיבלתי שהוא פרויקט Direct 3D Application, בואו ננסה להריץ אותו לרגע, נראה איך הוא נראה. אז כמובן שזה C++, אין משהו אחר כרגע שנתמך לעבוד עם DirectX באופן ישיר. זה אגב הספלאש סקרין הדפולטי, אני יכול לשנות את הלוגו הזה כמובן, זה ספלאש סקרין שמערכת הפעלה מספקת, ואז אפליקציה מתישהו עולה, שהוא נעשה עם הסימבולים, כן, לדעתי, אוקיי, נעזור את זה יותר על הסימבולים. כן, אפליקציה. ביקשתי לוותר על סימבולים. אוקיי, אז הנה האפליקציה, בינתיים קצת מגניבה לגמרי. אז כמו שאתם רואים שוב, זה מטרו אפליקיישן, זה אומר שהכל זה פול סקרין, אין שום פס כותרת או מינימייז או שום דבר מהסוג הזה, וזה הצורה. אני יכול לחזור לויז'ואל סטודיו, אני יכול לעצור את זה, אחרת האפליקציה תישאר רצה בעצם לנצח. אם אני אריץ את זה לא ויז'ואל סטודיו למשל, אז הנה זה רץ. אם אני רגע עובר לפה, מסתכל על טאסק מנג'ר, וזה היה, זה נקרא Direct 3D App משהו. אפליקציה שלי. זה לא Visual Studio. זה Visual Studio, הנה זה פה. אתם רואים שזה Suspended. אפליקציה היא Suspended עכשיו, כי אחרי כמה שניות לא השתמשתי בה, אז מבחינת ה-Windows עושה איזה Suspension. אני יכול להחזיר אותה, הנה היא פה. אז היא כבר לא Suspended, היא רצה. אוקיי, עכשיו אם נסתכל שוב פעם, אז אחרי כמה שניות, כרגע זה עדיין לא סספנדד, נותן לזה בערך 10 שניות, ואחרי 10 שניות, כי הוא אומר, אולי אני אחזור על זה עוד רגע, אז חבל לעשות סספנשן, אבל אחרי 10 שניות בערך, בום, סספנדד. היא בעצם לא צורכת שום CPU, אפס CPU. היא עדיין צורכת את הזיכרון שהיא צורכת, אבל לא צורכת CPU. מה שרציתי עוד להראות כאן, אם אני, אז קודם כל בואו נהרוג את זה, כרגע לא טוב לי שזה חי, אז נהרוג את זה. אני יכול לעשות למשל, להוסיף משהו חדש, New Item. אחד הדברים שאני יכול להוסיף כאן זה כל מיני, זה סצנה תלת-ממדית. יש לי משהו כזה, יכול לקחת Toolbox אפילו. בטולבוקס הזה יש כמה דברים כאלה סטנדרטיים שאני יכול לקחת. כמו למשל, אני יודע מה, ספר, או לא, יש את הטיפות הזה, הטיפות הזה המפורסם. לא מבין את הטיפות, אוקיי, נורא קטן, צריכים קצת זום. אוקיי, אז הנה הטיפות. אוקיי, ואני יכול לעשות לו כל מיני פעולות, להזיז, לשנות, כל מיני דברים כאלה, מה שאני רוצה. וזה נותן לי קצת אפשרות להסתכל על דברים שאני עובד איתם תוך כדי תנועה. כמובן שזה בדרך כלל לא יהיה סתם טיפות או ספיר, זה יהיה משהו יותר מורכב מזה שמישהו מהצבע גרפי עשה בתוכנת תלת מימד יותר מעניינת, אבל הבסיס הוא זה. אז יש אפשרות לראות ממש דברים כאלה בתוך ויז'ואל סטודיו, משהו שלא היה מעולם. אני יכול לראות אימג'ים וגם זה בקושי. אז עכשיו יש תמיכה לדבר הזה, וזה כמובן נחמד. כמובן כל לוגים יושבים פה כאימג'ים רגילים, אני יכול לשחק איתם גם כן, גם האדיטינג של אימג'ים של 24 ביט וכולי, יותר טובה מאשר הייתה בעבר, אם בכלל הייתה. כן. כן, כן, כן. לא כולם, כן, לא כל הפורמטים, אבל כן, אבל FBX לפחות, שזה גם פורמט של 3D Studio, הוא טוען בלי בעיה. אוקיי, אז זה ככה קצת לגבי Visual Studio 2012, מבחינת הסביבה והדברים ככה מסביב. אחרי ההפסקה אנחנו ניכנס לנושא של C-Sharp 5, קצת יותר קוד, פחות דברים.